اشتريها حمار على اشترى رجلين. كنا نقارنوا عني وعمي ايو رايم اترشام كخ. ما لي هل تسفر دبر كذا حبيبي החוכמה זה אל תפתח את הדלת. זה כמו אחד שאומר לבן שלו תברך, והוא לא מברך. מאמינים בו ולא מאמינים לו. אתה רוצה עוד שאני אבוא לפה להישאר?
מי שמוכן להרים את היד להגיד בשמו אבל בא לעולם? אף אחד לא יודע.
אם היו אומרים לי אישה, תשמעי, 9 חודשים תהרי, ואחרי 9 חודשים תקבלי שקית חול.
חול הבנתי חול, אבל...
פרוח הפרוח. מה אתה עושה בפנים?
כאילו שזה עניין של בושה, אני מוכן לקבל את הבושה. אז אמרתי לו, טוב, אז תשים 25 שקל על 0.63.
אז מה אם אתה משחק כדורגל?
מגיל 5 אני משחק כדורגל. זה המקצוע שבחרתי לחיים.
טעית.
יכול להיות טעיתי, אבל מה אני יכול לעשות? אפשר להפסיק לשחק כדורגל?
יש לי בעיה שקשה לי לעבור אותה, וזה הקטע של השוביניזם של הדת.
לכל אחד יש את הייעודים שלו, והוא צריך למלא אותם בלבד, לא יותר מזה.
והייעוד של האישה, להישאר בבית, לטפל בילדים.
ויש לה סתימה בכליה הימנית בגלל הגידול הסרטני.
כמה אתם פה?
המשפחה שלי יושבת פה, כל האחים שלי נמצאים פה. כל מה שתבקש מאיתנו לקחת, שניקח עלינו לרפואתם, עכשיו אנחנו לוקחים, רק שתבטיח לי שההורים שלי יהיו בריאים וייצאו מזה, כל מה שתגיד לנו אנחנו נעשה.
קורבן הכי גדול שלך אני שומע, זה אם אתה הפכי את החתונה שלך למופרדת. תוכלי לעמוד בזה?
כבוד הרב, זה הכל בהחלטה בידיים שלה, היא זאת שמחליטה הכל.
גם החתן ביד שלה?
החתן זה אח שלי ובידיים שלה, כן.
את בדרך הנכונה, ובזמן הקצר ביותר, תצטערי שלא שומעת בכל הזמן.
הנה הוא מגיע, כבוד הרב, החתן לעתיד בעזרת השם פה.
נו, מי יודע לעשות? לא, 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 לא. מה כבודו אומר?
כבוד הרב, זו החלטה מאוד מאוד קשה.
ובאתי להרצאה שלך, אתה בירכת אותה, ואחרי 9 חודשים בדיוק אני קיבלתי... זה?
מומלט, בדוק ומנוסה. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. הערב הזה יהיה לעילוי נשמת שאול רוז'ה בן פריטנה בנישתי, מנוחתו עדן. פורטונה בנישתי, מנוחתו עדן. בפרשה האחרונה, פרשת פקודי, משה רבנו מונה את כל התרומות שתרמו למשכן בשביל לחפר על עוון העגל. בעוון העגל אמרו אלה אלוהיך ישראל, ופה התיקון היה אלה פקודי המשכן. כשם שהורידו את הזהב הנזמים בשביל לעשות עגל, כדי לתקן זאת עשו זאת הפעם בשביל להקים את המשכן. והדברים דומים כמו שמביא אור החיים על הפרשה. המדרש אומר שמשה רבנו שמע את לצני הדור מדברים מאחורי גבו, והביטו אחרי משה. מה היו אומרים? רבי יוחנן אמר, אשרי יולדתו של זה ומה יראו אבו. אשרי אמא של משה רבנו ומה יראו אבו. כל ימיו הקדוש ברוך הוא מדבר עמו. כל ימיו הוא מושלם לקדוש ברוך הוא. אמא שרואה שהבן שלה יכול לדבר כל יום עם הקדוש ברוך הוא, איזה עושר. והוא מושלם לקדוש ברוך הוא. רבי חמה אמר, מה זה והביטו אחרי משה? היו אומרים, תראו את העורף והצוואר של משה רבנו כמה שמן. בחברו אומר לו, אדם ששלט על כל מלאכת המשכן, אין אתה מבקש שיהיה עשיר? זאת אומרת, מלצני הדור היו כאלה שחשדו את משה רבנו בגניבה. היו אומרים, תראה איזה צוואר יש לו, שמן, על חשבוננו זה, מהתרומות. וחברו אומר, מה אתה רוצה ממנו? בן אדם ששולט על כל מלאכת המשכן, לא יהיה עשיר? כל כך הרבה כסף מתגלגל לו תחת הידיים. וכי אנחנו עוסקים במשוגעים. הרי הקדוש ברוך הוא מעיד על משה רבנו, בכל ביתי נאמן הוא. והקדוש ברוך הוא לא ידבר עם מי שהוא גונב, ומי שגונב עוד ממלכת המשכן, והקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עליו וידבר איתו בכל יום. מה זה משוגעים? דבר נוסף, על משה רבנו נאמר, חכם לב ייקח מצוות. מה פירוש? כשעם ישראל יצאו ממצרים, כל אחד לקח 300 חמורים מלאים כסף וזהב מהמצרים. משה רבנו באותה שעה מעמיס על עצמו את עצמות יוסף להוציאם. פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. אז בשעה שכולם אוספים כסף וזהב, משה רבנו מה עושה? מתעסק במצוות. לקיים את צוואתו של יוסף לעלות את עצמותיו. אז איך אפשר שאנשים יחשדו בדבר הזה? וכי במשוגעים עסקינן, אלא יוצא לנו מזה דבר גדול, להבין שאין האדם רואה את העולם אלא לפי התוכן הרוחני שלו. כל אדם ואדם מסתכל על העולם לפי תוכן רוחני שלו. כמו שאמרו חכמים, כל הפוסל במומו פוסל. אדם שהוא בעל מום רואה את כולם דרך מומיו. וכיוון שהם עצמם היו עסוקים כנראה בדברים מן הסוג הזה, אז הם ראו את כל העולם באותו מבט. הקדוש ברוך הוא פיצה את משה רבנו על זה שלא נתעסק בכסף וזהב. והקדוש ברוך הוא אמר, צדיק זה, רץ ועושה מצוות כל הזמן, הצמיח לו באוהל שלו מחצב של סנפירינון, ואמר לו לעשות לוחות מהמחצב הזה. פסול לך לוחות. מהפסולת של הלוחות נתעשר משה רבנו. פיסל את הלוחות וכל הפסולת שנפלה פסול לך. אבל אותם לצנים, ויש תמיד כאלה, חשדו. אז היו כאלה שהביטו אחרי משה ואמרו אשרי יולדתו, והיו כאלה שחשדו והסתכלו על הצוואר שלו, על העורף שלו, על השוקיים שלו, איך הוא נראה ככה חזק, גדול. בכל אופן, רואים מפה יסוד, האדם רואה את העולם לפי התוכן של עצמו. שאלו את הרב מרדכי מן, זכר צדיק לברכה, למה תינוק מכניס כל דבר לפה? נותנים לו בגד, צעצוע, ספר, אוכל, הכל לפה. אדם מבוגר מבין שיש לו צרכים, אבל הוא יודע שכל דבר יש לו תכלית. הוא יודע שספר מיועד ללימוד, ובגד להתכסות, וצעצוע להתעסק בו. אוכל לאכול, אבל תינוק מבין שיש רק מטרה אחת. כל התכלית זה לאכול. הוא לא מבין משהו אחר, רק לאכול. הוא מבין שהצרכים שלו זה רק לאכול. ממילא כל דבר שמגיע לידיו, הוא חושב זה אוכל. זה התוכן שלו, התוכן שלו, של התינוק, אכילה. ממילא הכל הוא רואה כך. אז כל דבר מיועד לאותה מטרה אכילה. חכמים מספרים לנו בגמרא שהיה תנא קדוש מהזוגות שנקרא רבי יהושע בן פרחיה. והיה לו תלמיד שהתפרסם יותר מאוחר מייסד הנצרות. יימח שמו וזכרו, ראשי תיבות שמו. והם ברחו למצרים באלכסנדריה מפני הגזרה של ינאי המלך שגזר להרוג את החכמים. וכשהגיע הזמן שאפשר היה לחזור בחזרה לארץ ישראל, רבי שמעון בן שטח שלח להם לבוא בחזרה. באותה שעה שעמדו לחזור, אמר רבי יהושע בן פרחיה, מה נאה אכסניה זו? והוא דיבר על המקום, על האכסניה, על המלון שאירח אותם בעין יפה ונדיבה. באותה שעה אמר אותו תלמיד, רבי, עיני הטרוטות. אומר לו, כבוד הרב, העיניים של בעלת האכסניה טרוטות, פוזלת. איך אתה אומר מנה האכסניה זו? אמר לו רבי יהושע בן פרחיה, רשע, בכך אתה עוסק? בזה אתה חושב? וכי כשאני אמרתי מנה האכסניה זו, דיברתי על בעלת האכסניה, דיברתי על המקום, על האירוח שהיה לנו כאן. אלא מה אתה רשע? בכך אתה עוסק ולא עוד, אלא שהוא חושד את ריבו כמוהו. אלא מה רואים? רואים שאדם מתבונן על העולם מתוך המבט הרוחני שלו, מתוך התוכן שלו הפנימי. איפה שהוא מונח, שם הוא מסתכל. בשוק הערבי של יפו לפני 60 שנה, היו יושבים מחוץ לחנויות ספר וסנדלר. כשהיו עוברים ושווים, היו מדברים ביניהם. כשהיה מתקרב אחד, היו מביטים הישר אליו. כשהיה מתקרב מאוד, היו רואים את ראשיהם כך. למה? הספר מסתכל לסערות והסנדלר לנעליים. כל אחד מסתכל מה שמעניין אותו. נגר שנכנס לבית, בודק את הרהיטים. חשמלאי מסתכל על הפרוסנטים. אינסטלטור מחפש את הצינורות. כל אחד מסתכל מה שמעניין אותו, מה שהתוכן שלו. חוכמולוג אחד הגיע לרב מבריסק, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, כתוב בפסוק, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. כתוב בפסוק בקריאת שמע, וראיתם אותו, כשרואים את הפתיל תכלת שיש בציצית, זוכרים את כל מצוות השם. וחכמים אמרו שתכלת שבציצית דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. ממילא מי שרואה את הציצית, נזכר בקדוש ברוך הוא. אז אמר אותו חוכמולוג לרב מבריסק, כבוד הרב, אני רואה דברי חכמים זכרונם לברכה, אבל אני לא מבין, קשה לי. למה אני לא מבין? כיוון שאצלי האסוציאציות לא פועלות בצורה כזו, ואני לא רואה את מה שאמרו חכמים זכרונם לברכה. ענה לו הרב מבריסק, חכמים זכרונם לברכה אומרים עוד משהו. אסור להסתכל בבגדי צבעונים של אישה שלא יבוא לידי הרהורי עבירה. את האסוציאציה הזאת אתה מבין? אמר לו, כן, זה אני מבין. אמר לו, אם ככה הראש שלך תקין, רק הוא לא במקום הנכון. אלא כל אדם מסתכל ממקום שבו הוא נמצא. לפי התוכן שלו הפנימי, ככה הוא רואה את העולם. חכמים זכרונם לברכה אמרו, אם ראשונים בני מלאכים, אנו בני אנשים. ואם ראשונים בני אנשים, אנו כחמורים, ולא כחמורו שרבי חנינה בן דוסה, ושרבי פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמורים. היו שני דורות, אחד ליד השני, אחד אחרי השני, דור התנאים הקדושים, דור המשנה, ואחריהם דור האמוראים, תנאים, אמוראים. ההפרש ביניהם היה עצום, עד שהאמוראים אמרו על הדור שלפניהם, דור אחד, אמרו, אם ראשונים בני מלאכים, אנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי חנינה בן דוסה, ולא פנחס בן יאיר, שהחמורים האלה לא אוכלים סתם אוכל, רק אוכל שהוא מעוסר, אלא כשאר חמורים. הגאון רבי יחזקאל סרנה, זכר צדיק וברכה, הסביר. איך חמור מסתכל על בן אדם? חמור שרואה בן אדם עובר לידו, מתפעל. הוא אומר, אה, תראה, חמור על שתי רגליים. מה? משהו מיוחד. ותראה איזה אוזניים קטנות יש לו. ואין לו זנב. ממש מתפעל. בסוף הוא מגיע למסקנה, אם כן זה חמור, חמורותיים. הוא הולך על שתי רגליים, זה חמור, חמורותיים. זה ההסתכלות של חמור. חמור לא מבין מה זה בן אדם. אין לו הבנה, כי הוא חמור. המקסימום שהוא יכול להגיע זה חמור. וחמור מה יכול לחשוב? הכל על אותו משקל. איך בן אדם מסביר מלאך? מה זה מלאך? מלאך זה סופרמן. טס, פס, תוך שניות נהיה בכל מקום. מה זה מלאך? זה אדם כפול 77. יש לנו הבנה מה זה מלאך? שם, אנחנו יודעים מלאך. מה זה מלאך? זאת אומרת, המבט של חמור לא יכול לצאת יותר מאשר המעלה שלו והרמה שלו. ואדם לא יכול לראות מלאך בעיניים של מלאך, כי הוא רק בן אדם. אז כשאמרו חכמים, אם ראשונים בני מלאכים, אנחנו כבני אדם, כבני אדם שמסתכלים על מלאכים. אין לנו שום השגה, שום הבנה, אנחנו לא יודעים אפילו מה מעלתם של התנאים הקדושים דור אחד לפנינו. כל כך המרחק והפער, שאין לנו אפילו שום הבנה בזה. ואם הם בני אדם, אז אנחנו כמו חמורים, וכשאר חמורים, שלא יכולים להבין כלל וכלל מה זה בן אדם. זה מה שאמרו החכמים. נחזור להבין את הליצנים של אותו דור, בדורו של משה רבנו. כשיש בן אדם אחד שכל עניינו זה כסף, והוא מעריך רק כסף, והוא מבין רק בכסף, אחד כזה כששואל אותך שלום, יש לו כוונות. אדם שחושב על כסף לא אומר שלום סתם. וכשחמדן כזה שומע שבונים את המשכן, אז ישר הוא שואל כמה זה עלה. אז אומרים לו מיליארדים. וכמה זמן זה נמשך? אומרים לו 6 חודשים. נו, וכמה משה רבנו קיבל? אומרים לו כלום. הוא אומר לי, אל תספר דבר כזה, חביבי. לא עליי. אי אפשר לעשות עבודה כזאת בלי כסף. בן אדם כזה לא מקבל שיש אפשרות לעשות בלי כסף. למה? הוא אומר, האמת, שאם אני הייתי עושה עבודה כזאת, הייתי לוקח עליה לפחות $1,000,000. אבל אני מאמין שמשה רבנו היה צדיק, ובוודאי הוא היה לוקח פחות. אבל בחינם בטח לא. בחינם בטח לא. למה? כי בן אדם כזה מסכן. כל כלי ההבחנה שלו מסתכמים בקצות הדולר. כל מה שהוא מבין וכל מה שהוא רואה זה רק דרך הדולר. משם הוא רואה ומשם הוא מבין. ואין לו שום הבנה אחרת, והוא לא יכול לחשוב לעלות על הדעת שיש אנשים שעושים ללא תמורה. זה הוא לא מבין. יש שני חברים עניים, כל זמן שהם עניים שותפים בצרות, אז הם חברים בלב ונפש. יום אחד אחד מתעלה על חברו ומתחיל להתעשר. מאותו רגע הוא זונח את חברו, מתעלם ממנו, לא מכיר בו, מתרחק. מה קרה? מה השתנה? פשוט נכנס כסף ביניהם. מה עושה הכסף כשנכנס בין שניים? מה עושה הכסף? מפריד ביניהם. מפריד ביניהם. אדם רואה דרך מראה. תשים מראה, זכוכית, יותר נכון, שים זכוכית בין שני בני אדם, אחד רואה את השני. כל זמן שהזכוכית שקופה, אחד רואה את השני. אבל אם שמים נייר כסף על הזכוכית, זה הופך להיות מראה. ואז מה רואה הבן אדם? רק את עצמו. כל זמן שהזכוכית שקופה, אחד רואה את השני. שים רק נייר כסף ביניהם, נגמר הסיפור, רואה רק את עצמו. זאת אומרת, כל אדם רואה את העולם לפי התוכן שלו. נו, כל אחד מאיתנו יבדוק איך הוא רואה את העולם. מה צריך לעשות בעולם? מה המטרה שבאנו לעולם? מה עלינו לעשות? למה אנחנו צריכים לשאוף? כל בן אדם צריך לראות מה התכלית שלו. ובוודאי שכל אחד מאיתנו פועל לפי התוכן הפנימי שלו. וככה הוא רואה את העולם ובוחן אותו. ובמה זה תלוי? זה תלוי ברקע שהוא גדל בו, זה תלוי בסביבה, זה תלוי במידות שלו, זה תלוי בכמה גורמים. אבל בן אדם צריך לדעת, יש מטרה ותכלית לבריאה, הוא צריך לברר אותה וללכת על פיה. אם לא, הוא מפסיד פשוט את החיים. כל תכלית בריאת האדם היא לא לעולם הזה, אלא לעולם הבא. העולם הזה זה רק עולם של מעבר, ואנחנו עתידים לצאת מכאן. בזמן כזה צריכים להיות רק מוכנים, זה הכל. ומוכנים פירושו של דבר זה לא להשלים עם המצב, אלא להתכונן לקראת. ויש מה להכין. אדם ניתנה לו נשמה, והנשמה היא לא מתה, היא נצחית. והיא יוצאת מכאן, והיא חלק אלוקה ממעל, והיא בצלם אלוקים. והיא צריכה למלא את עצמה בתורה ומצוות, ועל פי זה התקבל את שכרה לעולם העליון. הגוף שלנו הוא רק כלי שבתוכו נמצאת באופן זמני הנשמה, והגוף הזה יישאר כאן, והנשמה תעלה למעלה, לקבל את דינה, את שכרה. אז לכן, בואו נראה איך התורה מסבירה זאת. ביצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם מעפר, זה הגוף, ונפח בתוכו נשמת חיים, זו הנשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל. ביחד יש לנו את האדם, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, האבא והאמא, כל אחד נותן את חלקו, הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, האבא והאמא נותנים בשר, עצמות וגידים, שותפים. יום אחד מחליט הקדוש ברוך הוא לפרק את השותפות, הוא לוקח את חלקו, זה הנשמה, וחלקם של ההורים מוטל לפניהם, זו הגופה. השם נתן, השם לקח, היא שם השם מבורך. אין מי יגיד לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. השם נתן, השם לקח, היא שם השם מבורך. מה הוא נתן? נשמה. מה הוא לקח? נשמה. מה ההורים נתנו? גופה. קחו את הגופה. כך נפרדה חבילה. השם אדם מורה על שלושת השותפים. א', זה הקדוש ברוך הוא, אל יחיד ומיוחד, אלופו של עולם. דם, זה 44. אב, זה 3. אם, 41. ביחד, 44. דם, אב, אם, א', הקדוש ברוך הוא, שלושה שותפים באדם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא וההורים שותפים בבריאת האדם, והאדם הזה שנברא לעולם, יש לו מטרה. הקדוש ברוך הוא בראו בעולמו, רק כדי להעניק לו את כל הטוב שהוא יכול לתת לו. והקדוש ברוך הוא רוצה להעניק את הטוב המקסימלי, לכן הוא נותן לאדם להגיע לעולם הזה, כדי שיזכה על ידי קיום תורה ומצוות שהשם ציווה, שהם כנגד האיברים והגידים בדיוק בגופו של אדם, על ידי המצוות האלה יזכה האדם לחיות את נשמתו בגן עדן וגם את גופו בתחיית המתים. זאת אומרת, כל המצוות ניתנו כנגד האיברים, ואם אדם מקיימם הוא מחיה אותם. והאדם צריך להיות כאן למשך הזמן שקצב לו השם, ולהרבות כמה שיותר מצוות ומעשים טובים, שעליהם ייטול שכר לנצח נצחים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאדם יקבל את זה חינם, כאוכל חינם, כמקבל חסד, אלא הוא רוצה שיקבל את זה בזכות מעשיו, וממילא אם הוא מקבל בזכות מעשיו, הוא דומה לאלוקים. כיוון שהוא בא מכוח מעשיו ולא מקבל חסד. הוא עושה בעצמו, והוא עושה לעצמו את מה שמגיע לו. אז לכן הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את האפשרות לעשות זאת בבחירה וברצון. כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחירה, הוא גם מאפשר לו את הכוח השני, את כוח הסירוב והמרידה. ואדם יכול לבחור בטוב או לבחור ברע. השם אומר לו, ובחרת בחיים. ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אני מציע וממליץ לך שתבחר בחיים. בראשו של דבר אני אומר לך בדיוק מה אתה צריך לעשות כדי שתזכה. ואם הקדוש ברוך הוא הטוב בורא את האדם ונותן לו בדיוק את התוכנית, למה שנתחכם על מה שהקדוש ברוך הוא נותן? למה שנתחכם? אם הקדוש ברוך הוא אומר זאת, ודאי שהוא יודע מה טוב לנו יותר מאיתנו. אז לכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה דבר אחד פשוט, להלך בדרכי המצוות בלי התחכמות, בלי שום דבר, לעקש את הדרכים, להתפתל, להתחמק, משום שזה לא יועיל לנו. סופו של דבר נצטרך לעמוד בפניו, מי שהביאנו לכאן, גם נגיע אליו. אז מה עלינו לעשות? להתבונן. איך אנחנו משיגים כמה שיותר מצוות, כדי שנוכל לצאת מפה בעשירות גדולה מאוד. אבל יש גם יצר הרע שהתפקיד שלו למנוע מאיתנו, להרפות אותנו ולגרום לנו דרכים אחרות. ליד הדרך המקורית, לאט לאט לעטות אותנו הצידה. על כן מי ששומע בכל השם פירושו, ששומע בכל התורה הקדושה ומצוותיה, לא נופל אצל יצר הרע. והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. השם אומר, העצה שתוכל לנצל מכל חולי, מכל פגע, זה לשמוע בכל השם, לשמור מצוותיו, ולעשות אותם בדיוק כלשונם. אם אתה עושה כן, אתה מוצל מכל רעה. אבל אם אתה מזייף אפילו כי הוא זה, אז בהתאם לזה אתה עלול לפגע. והקדוש ברוך הוא נתן את היכולת בנו להבדיל ולהבחין אם אנחנו הולכים בדרך השם או לא. מנת היסורים שבאה לאדם, באה לומר לו איתות, אתה לא בסדר. הקדוש ברוך הוא כועס עליך. כל איסורים, כל עיכובים, כל מכאובים, כל דבר שקורה לאדם וזה לא תקין, לא עושה לו טוב, בא לעורר אותו לשוב ולהתבונן ולבדוק את הדרך שבה הוא נמצא. זה חסד מהקדוש ברוך הוא, כדי שהאדם יבין שיש מי שמשגיח עליו ודואג לטובתו. אבל אם בן אדם רוצה רק להדוף את כל האיסורים בדרכים כאלה או אחרות, מבלי להתייחס מי שולח אותם ועל מה, הוא רק יגרום שיבואו לו עוד ועוד ועוד, עד שלא תהיה ברירה אפילו לסלקו מן העולם. לכן הקדוש ברוך הוא אף פעם לא בא אל האדם בבת אחת, אלא פוגע לו קצת לאט לאט בממונו, אחר כך קצת מביא לו ייסורים מסביב, צרות, בעיות, עקבות, אחר כך קצת חולאים קלים, אחר כך יותר קשה, אחר כך מחלות, וכן הלאה, עד כדי מיתה. אבל אם אדם לא עומד להבין שבעצם הקדוש ברוך הוא לטובתו רוצה לאותת לו, אז הוא הולך ומדרדר את עצמו בעצמו. סך הכל, אם אדם היה חכם, היה אומר רק רגע, מי ברא אותי? הקדוש ברוך הוא. מה רצונו? טובתי? ואפילו אם נגיד אחרת, מה רצונו? רעתי? וכי אני יכול להתמודד מולו ונגדו? וכי חיי תלויים בלעדו? הרי כל חיי תלויים בו. אז מה שהוא רוצה, זה בעצם מה שיצא. אז אם הוא רוצה את רעתי, לא אוכל להתנגד לו. ואם הוא רוצה טובתי, למה שאתנגד לו? הרי זה טובתי. ומה עוד שהקדוש ברוך הוא אומר שזה טובתנו? לטוב לנו כל הימים, לא רק בעולם הזה, גם לעולם הבא. מי אומר שרע לנו? יצר הרע אומר, אתה מפסיד, לא כדאי, אתה מפספס. למה? כי הוא רוצה לתת לך הנאות החומר של העולם הזה, כי אדם קרוץ גם מחומר מהאדמה, ואת החלק הרוחני של הנשמה, שהיא בעצם האדם, שהיא עתידה להנות בעונג העליון הרוחני האינסופי, את זה היצר רוצה להעלים מאיתנו. אבל אם בן אדם מבין שהבורא יתברך טוב ומטיב לכל ורוצה לעשות לנו רק טוב, למה שנחפש עצות אחרות כנגדו? וחיינו תלויים בו כחוט השערה. ולצערי הרב, בהגיעי לכאן כבר סיפרו לי האברכים החשובים, שמחברה קדישה בעכו הודיעו שבחודש האחרון רק נפטרו כ-66 איש, כולם צעירים פחות מגיל 50. זה לא יאומן כי יסופר. איזה מקרים קשים, מיטות חטופות, מהירות, בלי הרבה התראות. מה, אנשים לא מתעוררים? פעם, לא פעם רחוק, פעם לפני 10 שנים. אנשים שהיו נפטרים, זה היה בדרך כלל אנשים מבוגרים רק. עכשיו צעירים בכמויות, בכמויות. פעם זה היה רק איזה אסון או משהו, צעיר היה נהרג, או תאונה או משהו כזה. היום מחלות, דום לב, דברים שלא שמעה אוזן. צעירים, נשים, אנשים, ילדים, נערים, בלי הבחנה כאילו. לא מתעוררים. לא מתעוררים. אז אני רוצה לומר לכם, יהודים יקרים, קצת ניסיון שצברתי במשך השנים האחרונות, כל כך טוב להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, כל כך מהנה, כל כך מושלם, עושה את החיים בעלי ערך. ואני לא רואה את זה רק מחיי אני, שזכיתי לשוב בתשובה, אלא מאלפים ורבבות של אנשים, ששינו את דרך חייהם, ועלו על דרך המלך, ומאושרים לאין שיעור. למה שלא כל יהודי יזכה בזה? למה לא כל יהודייה תזכה בזה? אלא פשוט מאוד יצר הרע עובד על כולם, ומחבר אותם לחברה לא כל כך טובה, ושם יותר קל לו לעבוד בסביבה כזאת, וככה לאט לאט מוציא את הבן אדם, מראה לו את הרוב, שהרוב הוא לא כל כך, וככה לאט לאט אדם נדחה עד שמתרחק, לא שם לב, ואחר כך כשבא בום, אז הוא מתעורר ואז הוא מחפש שוב פעם את המסלול בדרך חזרה הביתה. חבל, אפשר לעשות את זה בכיף, על הדרך הטובה, על פי הדרך המסורה לנו במשך אלפי שנים, שום דבר לא השתנה, אין חדש תחת השמש. העם היהודי קיים למרות כל הניסיונות לחסלו, להשמידו. אנחנו בחודש אדר, גזירה של חשברוש והמן, להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים, נער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. זה לא רק אז. בכל דור ודור, גם האיראנים היום מחפשים רק מתי יוכלו ותהיה להם ההזדמנות והאפשרות למחוק את העם הזה. אותם איראנים של החשברוש ושל המן עדיין מחכים, אולי יצליחו. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צריכים להתמודד על האפשרות של הקיום שלנו בכלל בעולם, על הזכות קיום שלנו. אבל אם אנחנו דרוכים על פי התורה והמצוות, לא יכולים עלינו. מה היפך את גזרתו של אחשוורוש והמן? 22 אלף תלמידים שלקח מרדכי, שלמדו תורה ושצמו 3 ימים ו3 לילות, והתחננו לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, בלי שוחד, בלי מחלוקות, בלי שום דבר, בלי שום בעיה. רק תפילה לקדוש ברוך הוא, ביטלו את הגזרה. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא היפך, והאגרות שנשלחו נשתנו, והיהודים שלטו באויבים, ונהפוך הוא אשר שלטו היהודים המה בשונאיהם. דבר לא ברור. מי שקורא את כל המגילה ומבין אותה, את כל הניסים שהיו שם, על פי טבע כמובן. הכל נעשה על פי טבע. זה הדבר הגדול ביותר שיש במגילה, שמראה שכל הטבע מושגח. כל מהלך ומהלך ומהלך, בצירוף עוד מהלך ועוד מהלך, הכל מושגח מאיתו יתברך. לא יאומן כי יסופר. אפילו חשברוש מכר את עם ישראל תמורת 10,000 כיכר כסף להמן. והמן אומר לו, אם טוב על המלך, רק מציע לו עצה, תשמע, יש עם אחד, אתה יודע, מפורד, מוזר כזה, דתיהם שונות, אם אתה רוצה לחסל אותם, אתה חושב שיחסה לך כסף, אני מוכן לשלם לך 10,000 כיכר כסף שלא תפסיד. אבל טובתך אני אומר, תחסל אותם, לא כדאי שישארו אליהם. והחשברוש הרשע מסכים. מסכים, אבל זה פדיחה. למכור עם שלם 10,000 כיכר כסף? מתוך 127 מדינות שיש לו מוכר עם שלם? אז היה ביניהם בשקט, אף אחד לא ידע. אבל מרדכי ידע מכל העניין ברוח הקודש, הוא סיפר להתך שיספר לאסתר את כל הגזרה הזאת שנמכרו היהודים לאחשוורוש. ואז אסתר באה אצל המלך אחשוורוש ואומרת לו שיש בעיה, מה שאלתך? אז היא אומרת לו, כי נמכרנו אני ועמי. כי נמכרנו אני ועמי, הוא שומע שנתגלה הדבר. מי היה בעצה הזאת? רק הוא והמן. לא היה מישהו אחר. אז הוא אמר לה, מי הוא זה ואיזה הוא? מי זה שסיפר לך את הדבר הזה? אז היא אומרת לו, המן הרשע הזה. המן הרשע הזה, הוא שמע דבר כזה, חמת המלך בערה, יוצא לגינת הביטן, איך שיוצא לגינת הביטן, מה הוא ראה? אנשים קורטים עצים. שואל, מי אתם? אנחנו עבדיו של המן, מה אתם עושים? קורטים עצים. כורתים עצים, מכינים עץ למרדכי. מכינים עץ למרדכי גבוה, 50 אמה. נו, נכנס, נכנס אחשוורוש מגינת הביתן לבפנים, מה הוא רואה? רואה את המן נופל על המיטה, אשר אסתר עליה, ויאמר המלך, אגם לכבוש את המלכה עמי בבית? לא רק זה, אתה גם עושה דברים כאלה, אוי ואבוי. על הדרך, בדיוק באותו רגע נכנס חרבונה, מי זה חרבונה? אליהו הנביא נכנס חרבונה, ואומר, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. תשמעו מה קרה פה. בשעה שחרבונה אומר, גם הנה העץ, גם הנה העץ, גם הנה העץ, אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, מי דיבר טוב על המלך? מרדכי, לא? הוא דיבר טוב על המלך בעניין בקטן ותרש, שהם חרשו להרוג את המלך. אבל מה אחשוורוש הבין? אחשוורוש הבין שחרבונה אומר לו שהעץ שהכין המן טוב על המלך. מיועד גם למלך. עומד בבית המן גבוה 50 אמה, מה אמר מיד? תלו עליו. תלו עליו. איך יכול להיות שיתלו אותו עליו? היה חוק בפרס שכל דבר שעושים השרים כנגד המלך, המלך לא יכול לפסוק. לא יכול לפסוק. אלא מה? צריך להעביר את זה לוועדת שרים. כמו היום, משהו כזה. בוועדת השרים תחליט. אבל מי שינה את החוק הזה? המן בעצמו שינה. כשרצה שהחשוורוש יהרוג את ושתי המלכה, אז הוא אמר לו שישנה את החוק ושהוא יוכל להוציא להורג אותה. מאז נשתנה החוק, ובזכות אותו חוק שהעביר המן תלו אותו. אז רואים איך הקדוש ברוך הוא מגלגל הכל, דבר, 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 בשביל שיצא בסוף דברו. אי אפשר שלא יצא דברו. פרעו, שאמרו לו החרטומים, שצריך להיוולד מושיען של ישראל, והוא עתיד ללקוט במים, אז הוא לקח את כל הילדים והשליח אותם ליאור, כי הוא אמר, אם יצא אחד מהם מושיע של ישראל, אז שימות ילקה במים. ומה היה בסוף? הוא עשה את רצון השם יתברך. הוא גידל את משה רבנו, משיען של ישראל, אצלו בבית. למה? אמא שלו שמה אותו בטבע, ובתיה הבת שלו של פרעו יצאה ליאור, ראתה אותו והכניס אותו הביתה, והוא גידל אותו פרעו אצלו לידו, על חשבונו ואחר על חשבונו. אותו דבר המן. המן הכין את העץ, בסוף תלו אותו עליו. אין דבר כזה שרצון השם לא יצא לפועל. מה שהוא רוצה, כזה שהוא לא יצא, אפילו אתה רוצה להתעקם, בסוף אתה תגיע למה שהוא רוצה. אתה תבחר ברע, אבל הקדוש ברוך הוא יכוון לאן שהוא רוצה. אז לכן למה ללכת במעקשים? כדאי ללכת ישר. אם הולכים ישר עם הקדוש ברוך הוא, רק טוב רואים כל החיים. מומלץ, בדוק ומנוסה. למי שיש שאלות, בבקשה.
כשאדם מאבד את עצמו לדעת, מה, האם זהו גורלו או שזוהי בחירה חופשית, ומה התורה אומרת על זה?
המאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא, הוא עושה את זה ברצונו, לכן זה נאמר, המאבד עצמו לדעת, מדעתו הוא עושה את זה, זה בבחירה חופשית, ולכן הוא מגיע לו את העונש הזה. כן.
אתה אומר שעיכוב זה בעצם איזה מנורה אדומה. יש גם עיכוב לטובה, נכון? אז זה לא בעצם מדליק מנורה אדומה.
אמרתי שאיסורים, תלאות, כל מיני דברים כאלה באים לאותת לבן אדם. לא דווקא עיכוב, אבל אם אתה מתכוון על עיכובים שמעכבים אותו להשיג דברים מסוימים, אז זה בא לעורר אותו. אני מתכוון, עקבה לטובה זה בדרך כלל לא עקבה במצוות. למצוות לא צריכה להיות עקבה. אם אדם רוצה לעשות מצווה ועושים לו עיכוב, פירושו של דבר שמשהים אותו מן המצווה, זה לא לטובתו. אבל אם אדם רוצה לעשות איזה דבר של חולין או של רשות, ויש עקבה והוא לא מצליח להוציא, רצון הבורא הוא שלא יעשה את הדבר, פעמים שזה לטובה. וכבר ראינו מקרים כאלה שאדם מתעכב מדבר מסוים, וניצל מדבר אחר. אבל בסך הכללי אנחנו מדברים, כל מה שלא הולך חלק עם הבן אדם, והוא רוצה לעשות רצון הבורא יתברך, זה בא לאותת לו ולומר לו, אתה לא בדרך בדיוק. תתעורר. כי דברים
צריכים לך. לגבי הקשיים.
כן.
גם בדרך הדעת, כשאתה לא משיג דברים בקלות. בדרך כלל, הרוב הלימודים, הכל בקשיים ובאיסורים.
אדרבה, זה הדרך הבטוחה והבדוקה שאתה בדרך הדת. כל התחלה קשה, ובדברים שבקדושה תמיד זה ילך קשה. למה? כיוון שיש יצר הרע שמפריע. זאת אומרת, אם זה הולך חלק מדי ומהר מדי ומצליחים מדי בדברים של רוחניות, צריך לבדוק איפה יצר הרע מתחבא. לא יכול להיות שהוא לא מפריע. זה המטרה שלו. ואם הוא לא מפריע, אז משהו פה לא בסדר. זאת אומרת, זה לא לשם שמיים כל כך. אבל אם זה לשם שמיים, כשעושים לשם שמיים, תמיד יהיו עקבות. למה יהיו עקבות? כי יצר הרע מתנגד. אז זה סימן טוב, דווקא רואים שזה סימן טוב. זה כשעושים לשם שמיים, אבל.
אז תלוי איך מסתכלים על זה, זה יכול להיות גם טוב וגם פחות טוב.
תלוי אם יודעים מה עושים. אם עושים לשם שמיים באמת, האדם שיודע מה הוא עושה, מבין גם למה יש לו עיכוב.
תודה רבה.
כן, פה.
רציתי לדעת, יכלתי לשאול גם את חברים שלי פה, אבל רציתי לדעת איך הוא קיים את התורה לפני שהוא קיבל אותה, איך אברהם קיים את התורה, איך הוא אכל כשר אצל פרעה, לא יודע, איך זה הלך.
אז ככה, קודם כל, אברהם אבינו קיים את התורה ומצוותיה לפני שניתנה בכלל התורה, הוא השיג אותה בהשגה רוחנית, כמו האבות הקדושים, והם היו מקיימים תורה ומצוות, זה לא רק הם. גם אדם הראשון ידע תורה, גם נוח ידע תורה, מכל הבהמה הטהורה שאיננה טהורה, את מי הוא מכניס לטבעה, הוא ידע כבר מה זה טהור ומה זה לא. שם ועבר היה להם ישיבה, הם היו לפני אברהם אבינו, עבר היה סבו של אברהם אבינו, וכן הלאה, אברהם, יצחק, יעקב, יעקב יורד למצרים, עושים שם בית מדרש, לפני שמגיעים לשם, יהודה יורד לשם לארץ גושן, להכין בית מדרש. התורה הזאת, הוא עברה דור אחר דור, במסורת מה שנתקבל, וגם השגות רוחניות שהם השיגו את התורה. משה רבנו כבר שנולד, לא רצה לינוק מנשים מצריות, ולכן בלית ברירה, בתיה הייתה צריכה לחפש לו מנקת, מן העבריות, ואז הוא הגיע לאמא שלו, ליוכבד. זאת אומרת, הוא בטבעו עוד כשנולד, לא היה יכול להכניס לפיו דברים שהם לא קשרים. זה משה רבנו, וכך היו אבות הקדושים. אבל מי שלא היה לפני מתן תורה, לא היה מחויב בקיום התורה. היו רק צדיקים מיוחדים, שהם קיבלו את זה במסורת, ושמרו את התורה כמו שהיא.
תודה.
תהיה בריא, הנה פה מאחורה.
ערב טוב כבוד הרב, יש לי בקשה אישית. אם כבוד הרב יכול להגיע לאקו לתקופה מסוימת, לחזק את היישוב היהודי, שבגלל בזמן האחרון, יש, בזמן האחרון זה כבר, זה עולה ומדרדר, הנושא של דו-קיום, ואני חושב שהיהודים באקו נמצאים בשכונות המעורבות בגלות מוחלטת. יש עזיבה, ויש לי בקשה מהרב, אם הוא יוכל לשעות בתקופה מסוימת באקו ולחזק את ה... את היישוב היהודי. זאת מה, הבקשה שלי.
מה יעזור אם אני אשאה פה?
אני חושב שאם יש מסוגל לרכז כל כך הרבה אנשים צעירים, אני חושב שמאוד משמעותי שבעיר אתה לא רואה את כל האנשים שכרגע גרים פה. ואנשים כרגע נמצאים בגלות מוחלטת. פשוט גלות מוחלטת. אז אם כבוד הרב מסוגל לרכז כל כך הרבה אנשים, איך כבוד הרב יכול לחזק לא את התורה והמצוות, אלא את האמונה, ואני חושב שפה זאת הבעיה המרכזית של חוסר אמונה. אולי אנשים עושים תורה ומצוות, אבל לפי דעתי יש חוסר באמונה. ולדוגמה, אחד המקרים ששמעתי, זה היה מקרה שבחור שגר באזור מעורב, היו זורקים לו כל הזמן את הכיפה. אני שואל את האבא, נו, מה עשית? בעזרת השם, עד שיבוא המשך, עברתי דירה, זאת התשובה שלו. האם זאת הדוגמה הנכונה בתור אדם מאמין? זאת השאלה.
אני אגיד לך מה שורש הבעיה. שורש הבעיה זה הפשרה. ברגע שיש פשרה ולא הולכים על דרך שהיא מהוקצעת, אז מפה זה מתחיל. זה מה שאמרו לנו חכמים, לפתח חטאת רובץ. יצר הרע ממתין לנו בפתח. אם פותחים לו את הפתח, הוא יודע להיכנס. זה כמו סוכן ביטוח שרוצה להיכנס אליך. אם פתחת לו את הדלת, הוא יישב אצלך בסלון, וברוב המקרים יצליח להוציא ממך פוליסה. פוליסת חיים או פוליסת מוות, אבל איזושהי פוליסה הוא יוציא. החוכמה זה אל תפתח את הדלת. ברגע שפותחים ליצר הרע את הדלת, אז הוא מומחה כבר 5,700 פלוס שנים, הוא כבר התעה ובלבל את כל באי העולם, הוא לא ישאיר אחד שהוא לא נגע בו. החוכמה זה כמה שאפשר לא לתת לו להיכנס. עכשיו, כשחיים בתערובת, כמו שאתה אומר, וכשלומדים בתי ספר בנים בנות, וכשהחברה היא כזאת, אתה מבין, מתירנית, וכשמכניסים הביתה אתם בלוויזיה, וכשנותנים את הכל ככה, אתה מבין, להסתובב ממול, אז מה יעשה הבן ולא יחטא? איך אפשר שלא יחטא? והאבא בעצמו שמשיב לך תשובה כזאת, אתה מבין, בורח מן המציאות. מילא, אם זה נעשה בהשגחה מאיתו יתברך, אז זה טוב, אבל תשובה כזאת היא לא לעניין. היה מקרה כזה. כתוב שחשברוש היה בשושן הבירה. שושן לא הייתה בירה, היא הייתה עיירה קטנה. איך היא הפכה להיות הבירה? כיוון שהוא השיג את הכיסא, הוא ראה את הכיסא של פרעון נכו, שלקח משלמה המלך, והוא רצה לעלות עליו, הוא נהיה נכה פרעו. אז החשברוש שלח אומנים בשביל שיעתיקו את הכיסא עד כמה שאפשר. הכיסא של שלמה המלך היה נעשה במחשבות קדושות וטהורות, והוא עשה כיסא דמוי, הכיסא הזה, כיסא ענק גדול, יותר מהאולם הזה הגודל שלו, כיסא הזה עם מעלות ומדרגות שעולות ונעות. וכשהוא עשה את זה, הוא בנה את זה בשושן. כשהוא רצה להעביר את זה לעיר הבירה, אי אפשר להעביר את זה לעיר הבירה. אי אפשר להעביר את זה לעיר הבירה, כי הוא היה כבד מאוד, אי אפשר לשאת אותו. אז אתה יודע מה עשה חשברוש? העביר את הבירה לשושן. וזה בדיוק מה שאמר לך הוא עם הכיפה. אמר, אנחנו נעבור דירה. במקום להרים לו את הכיפה, להחזיר לו לראש, הוא עובר דירה. אבל זה בגלל ההתחמקות להתעסק בעצם העניין. עצם העניין, כשהאדם לא פשרן, אז הוא יכול לעמוד. אבל אם הוא מתפשר, ממילא הוא לא יכול לעמוד. אם הוא לא רוצה לוותר, אתה מבין, על הרוח המתירנית שהוכניס הביתה, בכל הדברים שציינתי, ממילא הוא בעצמו לא חזק. אז מה אתה מבקש ממנו שיטפל בבן שלו? מה יטפל בבן שלו? הוא בעצמו לא חזק. הוא דוגמה, הוא מודל, הוא לא מודל. זה כמו אחד שאומר לבן שלו, תברך, והוא לא מברך. הבעיה היא מהותית, ואתה צודק, יש בעיה של אמונה. והבעיה של אמונה היא לא אמונה סתם. אנשים מאמינים בסתם בקדוש ברוך הוא, מאמינים. מאמינים בו ולא מאמינים לו. מאמינים בו שהוא קיים, אבל לא מאמינים לו שהוא מתכוון גם לעניש. לא מאמינים לו. חושבים שהוא טוב, זה בסדר, יהיה בסדר, לא עשה כלום. הוא מכיר אותי, הוא אבא שלי, אני הבן שלו, אנחנו נסתדר. עד שהוא מקבל את החלעה, ואחר כך הוא קורא לו. זה הבעיה. אבל יש דרך, ואני חושב שהיא טובה, והיא עשתה את הפעולה שלה נפלאה, וצריך להחדש אותה עוד פעם. פשוט להפיץ כמה שיותר קלטות, CD, וידאו, בכמויות, במעשות, וזה עושה את העבודה. אם לא, יש את אתר האינטרנט שלנו בחינם, אפשר להיכנס, לראות סרטים, קלטות, חומרים, הכל. עכשיו אנחנו מפיצים גנזי המלך ב-90,000 עותקים, מגיע גם לעכו, לכל מקום בארץ. יותר מ-3,000 בתי כנסת. אנחנו מוצאים עיתונים, 4 כנפות, שופר ניוז, דתיים, חילונים, משתדלים, חוץ מקלטות, חוץ ממסעיות, מה אנחנו לא עושים? משתדלים. אתה רוצה עוד שאני אבוא לפה לשאר? וואי וואי.
כבוד תעבור דירה, ודה. כבוד הרב, יש לנו שאלה פה.
כן.
כבוד הרב, יש לי שאלה מאוד רצינית בנושא של מה שכבוד הרב דיבר והסביר. הסביר על הנושא של אדם בא לעולם הזה צריך להבין למהותו, מדוע הגיע לעולם הזה. וכדי שיבין מהי מהות, מהי המהות שלו, נשאלת השאלה איך אדם יכול לדעת מהי מהותו ולשם מה הוא הגיע לפה. זו השאלה הראשונה.
אתה מדבר על מהותו האישית ספציפית אליו, או אתה מדבר על מהות האדם במינו?
כמו שהרב אמר, באופן אוטומטי, כשמדובר על אדם, אדם צריך לדעת מהי מהותו.
נכון.
לשם מה הוא הגיע לעולם הזה.
אתה מדבר איך, סתם במין האדם.
בצורת אדם כאדם, לאו דווקא כן. אישית, אלא בצורת אדם כאדם. איך אדם יכול לדעת מדוע הגיע לעולם הזה? מה הוא עושה פה בכלל? מה תכליתו? מה תפקידו? הרי הקדוש ברוך הוא מוזרות דרכיו. אף אחד לא יודע למה, אבל איך אפשר באמת לדעת למה, כמו שהרב אומר, צריך לחפש.
מה פירוש לא יודעים למה? אנחנו יודעים למה נבראנו.
בסדר, אבל אמרת, אדם צריך להבין מהי מהותו.
נכון, לדוגמה, אדם מסתובב היום, כן? הולך לעבודה, עובד, מרוויח כסף, אוכל, שותה, נח, הולך לעבודה, אוכל, שותה, נח, הולך לעבודה.
האם מהותו כחמור זהו זה? זהו?
זה השאלה.
זו השאלה?
אתה מבין? אז הוא קם ואוכל וזה בסוף מת. אז מה הוא עשה כאן? מה הוא עשה כאן?
אחלה, חמור.
נו, ולא כשאר חמורים. עכשיו, מה פירוש? בן אדם בא לעולם, יש לו מטרה. לא ייתכן ש... אדם נמצא כאן להבל ולריק. אם כל פעולה שלי רצונית ולא רצונית היא לתכלית, הנעת היד לתכלית, הרמת הכוס לתכלית, השתייה לתכלית, הדיבור למיקרופון לתכלית, הישיבה על הכיסא לתכלית, כל דבר שאני עושה לתכלית, בין רצוני ובין שזה לא ברצוני. מה התכלית של כל התכליות שיש באדם? אם כן, מהי התכלית בכלל? זאת אומרת, כשאני לוקח רכב ומפרק אותו לחלקיו, אז כל חלק שבו יש לו תכלית מוגדרת בתוך המערכת שתהיה מכונית. אבל בסוף למכונית יש מטרה. להסיע בני האדם ממקום למקום. יש תכלית. האדם הזה שהוא בחיר הבריאה, מה התכלית שלו? אם כל דבר נברא לתכליתו, תכליתו מהי?
עד הרגע הזה אני לא יודע.
אתה לא יודע.
אין לי מושג, אני מוכן להישבע שיש פה לפחות 90% שלא יודעים למה.
שלא יודעים למה הם הגיעו לעולם.
בכלל לא, בבקשה, מי שמוכן להרים את היד להגיד בשביל מה בא לעולם, אף אחד לא יודע.
אם היו אומרים לי אישה, תשמעי, 9 חודשים תהרי, ואחרי 9 חודשים תקבלי שקית חול. האם היא הייתה מוכנה לעבור את התהליך הזה?
ברור שלא.
ברור שלא. ומה באמת היא מקבלת? שקית חול. מה זה ילד? זה ילד שיחיה ובסוף הוא יהיה שקית חול. נכון? שמים אותו באדמה והוא יהיה חול. Okay. ולמה מביאים עוד אחד שגם הוא יהיה חול? ועוד אחד גם שיהיה עוד חול? חסר לקדוש ברוך הוא חול בשפת הים שהוא מביא את כולם שיהיו חול?
מה התשובה? אין לי תשובה. מודה, לא יודע.
אני עד הרגע הזה לא יודע מה התשובה. כן, לא, שחור, לבן, חול, הבנתי חול, אבל...
אז בוא אני...
עדיין לא הסביר לי הרב מה בדיוק תכליתו של האדם בשביל...
אני לא רוצה, אני לא רוצה להפסיק פשוט את ההקלטה של הסרט שאנחנו מקליטים כרגע, אבל בתחילת דבריי, אם לא שמת לב, אני אמרתי כבר, 3 שותפים באדם, יש נשמה ויש גוף, הנשמה חלק אלוקה ממעל, היא לא מתה, היא תחיה לנצח, היא תקבל שכר, היא באה לעולם, עולם המעבר, היא תצא מכאן, היא תעשה מצוות, תצטייד בהם, כשהיא תצא מכאן תקבל בזכות זה את שכרה, הכל זה עולם של מעבר וחולף, כל מה שאנחנו נכנסים לפה זה להביא בזכות עצמנו את השכר שלנו לחיה עולם הבא, כמו האלוקים, בדיוק זה מה
שסברנו. זאת אומרת שבעצם אנחנו פה בשביל לשלם ולעבור את הפרוסדור ולהגיע לעולם הבא, בזכותנו אנחנו ולא בזכות הקדוש ברוך
הוא. ועל ידי קיום תורה ומצוות.
תורה ומצוות כמובן.
זהו.
אז זה כל התכלית
בלי
שלנו.
בלי זה אין שום משמעות לחיים.
זאת המשמעות שלנו.
משל למה הדבר דומה? אם תיקח עכשיו ביצה של אפרוח ותנקוש לאפרוח ותשאל אותו אפרוח אפרוח, מה אתה עושה בפנים? מי שם אותך בפנים? מי מאכיל אותך שם? יש לך אמא ואבא בחוץ? האפרוח לא יודע כלום. הוא בפנים, סגור, הוא לא מבין איך הוא נכנס, הוא לא יודע אם הוא יצא, הוא לא יודע מה יש בחוץ. אבל אנחנו שמסתכלים ברור לנו, איך יכול להיות שהאפרוח הזה הגיע לבפנים? איך האפרוח הגיע לבפנים? זאת אומרת, יגיע הרגע, והאפרוח יצא החוצה. האפרוח קודם לא ידע שיש תרנגולת. הוא לא ידע. כשהוא יצא החוצה הוא ידע שיש עוד תרנגולים, הוא ידע שיש עולם.
אז
בשביל
ללכת כל כך רחוק, תסתכל על הבן אדם, כשהוא נמצא ברחם אמו, תגיד לו מחר בבוקר יצא החוצה, יגיד לך מה אתה משוגע? נכון. קוראו לי פה בפנים.
יופי, יותר מזה. תאר לך שיש תאומים בבטן של אמא.
מסתכלים שניהם אחד על שני וצוחקים.
ומבסוטים.
מבסוטים.
מזרון מים.
דחקות, מה זה?
ובפנים הם מסתלבטים אחד על השני.
נכון.
ופתאום מגיע הרגע שאחד יוצא. מה אומר זה שנשאר בפנים? מסכן, הלך, הלך.
הלך,
הלך. הלך,
נפטר.
והוא לא יודע שאיכשהו יצא החוץ הראשון, בחוץ אמרו, מזל טוב, מזל טוב. סוף סוף הגיע, חיכו לו 9 חודשים. והוא שבפנים בכלל לא יודע שיש את זה, הוא חושב שהוא הלך. רק שהוא יצא גם, הוא ייפגש איתו, ויפגש עם ההורים, ויפגש עם כולם, הוא יבין.
אז כשנשב למעלה שנינו ונצחק, נזכיר לכל הקהל הזה, אתם זוכרים שישבנו פה וצחקנו? הנה אנחנו למעלה. אז נראה.
זאת אומרת, לא כל מי שנפטר אפילו לפני חודש, לא כל מי שנפטר אפילו לפני חודש, הלך. לא הלך סתם, לא הלך. פשוט יצא לשם, ושם אמרו לו, או שאמרו לו מזל טוב, או שאמרו לו מזל רע. למה? אז תלוי איך הוא הכין את עצמו.
אם הוא יהיה על שיח.
אם הוא הכין את עצמו, הנה מה טוב מנעים, אם הוא לא הכין את עצמו.
תודה רבה.
כן.
ערב טוב.
ערב.
יש לי איזו שאלה. לפני אחד לפני ההרצאות הקודמות שלך, בקריות שהיית, אז את הערב הקדשת לאחד החולים שם שהיו... מרדכי פתחיה, משהו כזה. והרבה אנשים קיבלו על עצמם שם, אז כל מיני מצוות, כיסוי ראש, תפילין, משניות, תלמוד, תהילים, ממש הרבה אנשים שם. ובזמן האחרון הוא ממש התדרדר מצבו, והוא ממש צמח. איך אתה מסביר את זה?
איך אני מסביר?
כן, של כל כך הרבה אנשים...
קודם כל אני שומע שהוא כבר חי הרבה שנים מאז.
זה, המצב שלו עכשיו בשלושה חודשים האחרונים מדרדר לגמרי.
אבל אני שומע קודם כל שהוא חי כמה שנים נוספות.
ברור, כן, אין ספק.
מה, ומאיפה זה בא? מה?
מופתע.
זאת אומרת...
הוא לא מבוגר.
זה לא משנה, יש ילד גם קטן שהוא במצב מסוכן. מי שנמצא במצב מסוכן זה לא משנה בגיל. אבל עצם זה שזה מחזיק אותו, יכול להיות שצריך להמשיך הלאה ולהוסיף עוד ועוד ועוד. יכול להיות שקופת הזכויות הולכת ומדלדלת. זכויות זה זכויות, אבל אתה יודע, משתמשים בהם בשביל לשנות את מצבו, ואם צריך עוד, אז צריך לגייס עוד זכויות. ככה זה בדרך כלל, כשיש תפילות, אז מוסיפים בתפילות. לא מספיקות, מוסיפים עוד, מקבלים עוד קבלות. אבל יש עוד מקרה אחד, לדוגמה, שהיה גם כן בחיפה, והיה שם מישהו שבא עם הבת של... לא בא עם הבת, אבל בשביל הבת. שהיא הייתה חולה במחלה קשה בסרטן, וברוך השם, בעקבות אותו ערב, היא נתרפאה לחלוטין.
יש הרבה, כמו אליה, כמו הרבה אנשים.
נכון.
אני אומר שלא, לא אומר שלא, אבל אני אומר, בקטע הזה ממש...
יש פה אפילו מישהו שסיפר לדוד, קודם שהגענו, מי זה? מי זה שסיפר? בקשר ללוטו? טוטו? מה? הוא? תן לו רגע מיקרופון.
תודה רבה.
רק שנייה.
כבוד הרב, אני מתרגש קצת לדבר, והעניין של... אני מאוד מאוד אוהב את כבוד הרב. בצורה מיוחדת, אני פשוט קשור, וכל הזמן משתדל במסירות נפש לבוא לאיפה שהרב נמצא. ו... אז אני אספר קצת את העניין שבקיצור, ככה לא להאריך. הייתי שולח כל מיני הגרלות, לוטו וכל מיני כזה, כדי שיהיה לי איזה פתח של תקווה, וכדי לנצל מעניות קשה מאוד, שניתקו לי חשמל ומצב ממש, רק השם יודע את מה שעברתי. ותשובת המשקל, את חטאי אני מזכיר, כדי שידעו מה זה עניין של תשובה, עד כמה היא מגיעה וכמה זה, כמה זה אדם חשוב, שיהיה לו אמונת חכמים ויבוא לשמוע הרצאה של רב בכל מקום שיהיה. ואני עושה תשובת המשקל, אפילו שזה עניין של בושה, אני מוכן לקבל את הבושה, העיקר שאני אעשה תשובת המשקל. אז אני קיבלתי, אחרי שראיתי, שלחתי בדרך לא נכונה, ושלחתי כמה, במקומות של הגרלות של דוכנים, ונכנסתי לחובות, וממש, היה לי דרך ממש ממש קשה, ועשיתי חשבון נפש, ישבתי עם עצמי, והבטחתי לבורא עולם הבטחה, שברוך השם השם עזר לי כדי לקיים את ההבטחה, ואמרתי, אני מבטיח לך בורא עולם, יש לי חובות, נכון, כאן וזה, כל מקומות כאלה של כמה דוכנים, ואמרתי, אני מקבל על עצמי בורא עולם, אני מבטיח לך הבטחה, בתור יהודי שמחפש תשובה, מחפש אמת, מחפש את האמונה, מחפש את הצדיקים כל הזמן, אני מקבל על עצמי במסירות נפש גדולה, שבחיים שלי אני לא אשלח בשום דוכן, בשום הגרלה, בשום עניין אני לא אשלח. ככה קיבלתי על עצמי. אז הייתי אצלך בהרצאה, ביום שלישי זה היה, אני לא אשכח את זה לעולם, כי זה היה ממש נס גלוי. והלכתי בקירת מוצקין, ברחוב הראשי, הגעתי למצב שהייתי צריך לצדקה. לא הייתי מתבייש, קיבלתי הכל באהבה, אפילו כל הביזיונות, כל מה שעבר עליי, אבל זה אני עושה את תשובת המשקל, כדי שאנשים ילמדו שמי שבורח לכיוון הקדוש ברוך הוא, תמיד השם עוזר לו. אז הייתי אצל בהרצאה אצלך, ואמרת ש... שמי שיתרום להוראת קבע הראשון, מי שיתרום להוראת קבע, יראה ניסים ונפלאות מיד, וירמתי את היד ותרמתי לעיתון, הוראת קבע של 200 שקל, במצב שבכלל לא היה לי שקל אפילו, כלום. למחרת אני הולך בקירת מוצקין, מתקשר אליי בן אדם שיש לו דוכן באגד בנעריה, ומתקשר אליי, הייתי חייב לו איזה 5,000 שקלים. הוא מתקשר אליי והוא אומר לי, ואז זה אחרי שקיבלתי על עצמי לא לשלוח בשום מקום, כאילו בדוכן אני אישית. אז הוא מקבל אליי, הוא מרים אליי טלפון ואומר לי, כאילו להגדיל את החוב. הוא רוצה, מתקשר אליי, הוא אומר לי, יש איזה מספר של הגרלה שלא יצא הרבה זמן וכדאי לך לשלוח. וכדאי לך לשים בהגרלה הזאת 0.63. כך הוא אמר לי, תשים 0.63. אז אמרתי, אני הבטחתי לבורא עולם שאני לא אשלח, אבל אני פה לא שולח. אני לא נמצא בשום דוכן, לא מתקרב, לא שולח כלום. אני מבין שזה מבורא עולם, שמגיע לבן אדם ממון, אז הוא פשוט עומד בשקט, אז ראיתי את ההשגחה. אז אמרתי לו, טוב, אז תשים 25 שקל על 0.63, מה שאתה אומר. משהו בא לדוכן, רצה שלהגביר לי את החוב. אז בסדר, הוא שולח 0.63 על סכום של 25 שקלים, שסכום ההכפלה שם הוא פי 600, זה 15,000 שקל. אז והוא אומר לי, אני שולח, שם את זה, בא להכניס למחשב, הוא אומר לי, אני רוצה לשאול אותך, ואיזה מספר אתה נראה לך, כדי שלא יצא ככה. אמרתי לו, מה יצא אתמול? הוא אמר לי, אתמול יצא 980. צירוף כזה, זה צירוף של 1:1,000. אמרתי לו, טוב, תשים 984. ככה הקדוש ברוך הוא העיר לי להגיד מספר כזה, אני לא מבין בכלל איך זה, איזה נס, זה נס גלוי בכלל. אז שמתי 984 על 25 ביחד ככה, והוא בא לשלוח את זה, הסתפקתי ככה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לי מחשבה להגיד לו על 50 שקל את הסכום, שלא ישלח את הטופס הזה, שיבטל אותו ויעשה 50 על 984. ובאמת, רק יום אחרי שכבוד הרב בירך אותי, יום אחד למחרת, ואחרי שהבטחתי לבורא עולם שאני אישית לא שולח בדוכן, זה רק דרך שיחת טלפון. אני לא עומד בדוכן שלא לעשות לך זוכל על שום חילול השם. אז 984, והוא שלח את זה על סך 50 שקלים, שזה סכום פי 600, זה 30,000 שקל, והלכתי להתפלל מנחה וערבית, יצאתי ימי הזה, ובסוף הסתבר לי שבאמת זה המספר שיצא הצירוף.
30,000 שקל.
30,000 שקל.
הרווחת.
באתי, כן, 30,000 שקל הרווחתי, הבטחתי לבורא עולם להיות יהודי כשר וטוב, לעמוד במילה, אני משתדל כל הזמן לעשות תשובה, מה זה תשובה? כל יום ויום, אני עובר עליי כל זה.
סגרת את החובות?
סגרתי, ברוך השם, נשאר לי עודף אפילו, אבל אני שילמתי לבעל המכולת, הייתי חייב לו 13,000 שקל. הייתי חייב לו 13,000 שקל, ושילמתי לו, והיה לי עוד, ושילמתי לכל מי שצריך, ברוך השם. ואני משתדל כל הזמן להיות, לעמוד במילה, ולהיות יהודי יותר טוב, זאת אומרת, לברוח תמיד אל השם, יתברך יותר טוב מאשר לתת מילה לקדוש ברוך הוא, שאדם משתנה, זה יותר טוב מלברוח לכל מיני אבלים. רק מי שהוא חושב שהישועה תבוא לו מפה או משם, מי שחושב שהישועה תבוא לו מדרכים אחרות, אז הוא פשוט הוא מסכן נופל. אדם, ככל שאדם, הרי הגיוני שאם בן אדם עושה תשובה, אמרתי אני לא אשלח בכלל, אז הגיוני שדווקא מלשלוח מדוכן, זה לא יכול להיות, איך אני לא שולח, אז עובדה להראות שאני עשיתי תשובת המשקל, עשיתי, אמרתי ברור למה לא שולח, ודווקא שם יצא לי.
אז רק הוא מנור. תודה, הרואה שמעותיו מתמעטין, ייתן לצדקה. למה רואה שמעותיו מתמעטין, ייתן לצדקה? בדיוק הפוך. רואה מתמעטין, יחסוך. אלא אם אדם נותן לצדקה בשעה שמעותיו מתמעטין, הוא תולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא. והוא אומר, אני לא בוטח לו בתוכניות חיסכון, ולא בעצות כאלה ואחרות, אני נותן לצדקה לשם יתברך, ומי שזן ומפרנס את הכל, יזון ומפרנס אותי. וככה זה עובד. כמה שתולים ביטחון בשם יתברך יותר, ככה זוכים יותר. כן, עוד שאלה שם, מי שהיא רצתה. הנה, שם, כן, כן, הנה.
שלום לכולם. לפני שנתיים וחצי, אני הייתי בהרצאה שלך באפולה. בת שלי לא הייתה נכנסת ברעיון. ואני חיפשתי כל הדרכים והתפללתי כל יום שאלוהים נותן לי נכת. ובאתי להרצאה שלך, ואתה בירכת אותה, ואחרי 9 חודשים בדיוק אני קיבלתי... זה? זה שאתה בירכת ואלוהים נתן, תודה להם.
ברוך השם.
והיום... אני באתי אליך, במיוחד להרצאה שלך, בא אחי מארצות הברית. 7 שנים, הוא מאוד טוב כמו בן אדם, הוא הרבה עושה טובות, הוא הרבה עושה צדקות, הוא הכל עושה כמו אלוהים אמר. אני לא יודע איך בן אדם הזה יצא בכלל. ו7 שנים האחרונים, שהוא מרוסיה נסע לארצות הברית לגור, לא הולך לו כלום, גם בריאות, גם במשפחה, גם בפרנסה. ואני ביקשתי ממנו לבוא לכאן, במיוחד הוא בא היום, לכמה ימים, רק בשביל ברכה שלך. אני מאוד מבקשת שאתה תברך אותו.
איפה הוא?
זהו. רומא, поднимись, пожалуйста.
הוא מבין עברית? אתה מבין עברית?
לא.
הוא שומר תורה ומצוות?
תדלי שאתה תורה. לא, הוא הולך רק בחגים. רק בחגים הוא הולך לבית כנסת להתפלל, אבל ככה הוא עושה מצוות לכולם. כמו שאתה אמרת שבן אדם צריך לעשות מצוות, ולא, אין לו כסף בחיים בגלל שהוא רק עושה את המצוות לאנשים.
טוב, תגידי לו שישמור שבת בעזרת השם. יניח תפילין כל יום, וילמד כל יום שעה תורה. 3 אלה, בעזרת השם, יהיה לו ישועה גדולה.
אמן!
תגידו לו.
אני הרבה הרבה מודה לך.
תגידי לו, אבל בסדר? שיסכים, שאני אתן לו ברכה.
чтобы ты согласился сейчас 1 час в день читать תורה, завязывать тфилин, ולשמור שבת.
בסדר?
Да, Рома, ты
מה השם שלו ושם האמא? שם שלו ושם האמא.
רומן בן שפרה.
רומן בן שפרה, השם יצילהו מכל צרה וצוקה, ייתן לו שפע של פרנסה, בריאות שלמה והצלחה במעשה ידיו. בשורה טובה.
תודה.
פה.
כבוד הרב, אנחנו פה, חבר'ה, מנסים לחזור בתשובה שלמה, ואני רוצה שתברך אותנו, שנחזור בתשובה שלמה וישרה.
מאיפה אתם?
אנחנו כל אחד מהקריות, מחיפה. אני באתי מטורונטו.
זה נשמע כזה.
אה, כן.
אז מה אתה רוצה שאני אברך את כל הקבוצה?
את כל הקבוצה, שנחזור בתשובה שלמה.
מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולכם לשוב בתשובה שלמה.
אמן.
ויהיה לכם רווח וישועה גדולה.
כבוד הרב.
כן.
יש לי פה חבר, הוא קצת מתרגש לדבר, ואני ראיתי קלטות שלך, שברכה שלך כמה היא חזקה, שבן אדם לקח על עצמו משהו של תשובה. איזה ניסים, יש לי כוח שקהל אומר אמן. יש פה חבר שאבא שלו חולה במחלה לא קלה בכלל, עובר איסורים קשים, וזה הייתה הידרדרות מהירה במצב. אני מדבר איתך שתוך שנה, שנה וחצי, בן אדם איבד את כוח הדיבור. זה מחלה, מדובר בניוון שרירים. והוא היה כותב, הוא היה מתקשר כאילו, הוא היה כותב את מה שזה, הוא עכשיו הגיע למצב שהוא רק, שומע את מה שאומרים, והוא בקושי מצליח לתקשר. רק העיניים זזרות. אז אמרתי, כבוד הרב יוכל אולי לברך את אבא שלו.
הבן חוזר בתשובה?
הוא מנסה מה שהוא יכול, הוא לקח על עצמו תפילין לפני כמה חודשים, וקשה, אבל בואו אולי נדבר איתו, יותר קל.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב. אם אתה רוצה להועיל לאבא ממש, צריך לשוב בתשובה אמיתית.
אני מנסה לחזור בתשובה, אבל אני לא יכול מבחינה שאני משחק כדורגל.
אז מה אם אתה משחק כדורגל?
זה מגיל 5 אני משחק כדורגל. זה המקצוע שבחרתי לחיים.
טעית.
יכול להיות טעיתי, אבל מה אני יכול לעשות? מה, אפשר להפסיק לשחק כדורגל?
אני שואל, האם הכבוד שלך עדיף על החיים של אביך?
אם זה מה שיציל את אבא שלי, זה מה שאני אעשה.
זה מה שאני מאמין. זה מה שאני מאמין. ולפני שאני אתן לך ברכה, ושהחלטה שלך תהיה שלמה, אני רוצה להראות לך סרט של בן אדם שהסיכויים שלו היו אפס. שבוע ימים לפני שהוא נפטר, הרופאים נתנו לו שבוע, נפגשתי איתו בדרך לסנדקאות, ואז הוא אמר לי, מה אני עושה? אמרתי לו, אתה חייב להיות יותר מצדיק. אמר לי, אני לא יודע בכלל מה עושים. אמרתי לו, אתה תקבל עליך לעשות כל מה שכתוב בתורה, פלוס. זה הסיכוי היחידי שלך לצאת מזה. אמר לי, טוב, תן לי משהו לאט לאט. אמרתי לו, מה לאט לאט? אתה אומר שנשאר לך שבוע. אז הוא הסכים. בלית ברירה הוא הסכים. תראה מה קרה איתו. בן אדם מ-110 קילוגרם הגיע ל-53 קילו. אתה יודע מה זה הצטמק? היה מפחיד. פחד מוות, כאילו אדם יצא מהקבר. והוא הלך בדרך, ובואו נראה מה קרה איתו. ניסים התותח.
בכל העברי, 25 שנה, מדריך חדר כושר. הייתי קרוב ל-100, 110 קילו, הייתי מעל ישראל, לשעבר, שנת 86, 85, והייתי בן אדם שפחדו ממני מכל ירושלים, חצי ירושלים מכירה אותי, הייתי בן אדם מפלצת מהלכת, גדול מאוד מבחינה פיזית, וגם גדול מאוד מבחינה גאוותנית, אף למעלה, הרבה גאווה הייתה לי. הייתי נשוי לפני זה, עם 4 ילדים, התגרשתי, התחתנתי עם בחורה צעירה, אישה נפלאה, ואחרי שנתיים שהייתי נשוי לה, הרגשתי שכואב לי משהו בגוף ולא ידעתי מה כואב לי.
התחתנתי עם מדריך כושר, מפורסם מאוד בירושלים, אין אדם שמתעסק בתחום הזה ולא מכיר אותו. שם דבר פה. ובאמת, חיינו שנתיים כמו היה נהדר והכל היה טוב ויפה. ניסים באותה תקופה הרגיש לא טוב בכלל, והוא התחיל להרגיש כל מיני כאבים בזנב התחתון, בעצם הזנב בגב, והוא טען שיש לו כל מיני, הוא חשב בהתחלה שזה דחורים, וחשב שזה פיסורה, והשגנו כל מיני משחות מבתי מרקחת, וכל הזמן הייתי מטפלת לו במסירות נפש בנושא. ואני רואה שבן אדם את כל המשחות כבר קניתי, וכבר עוברת חצי שנה כמעט. ואני אומרת לניסים, בוא נלך לרופא, יש לך דימומים. בוא נלך לרופא. בן אדם כואבת לישן, הולך לרופא, כואב הראש, הולכים לרופא. הוא לא היה מוכן בשום אופן, אני מדברת על בן אדם 100 קילו שרירים, גופיות, טייצים, האגו שלו בשמיים, בן אדם ש... אני ורופא, ועוד להראות את האזור הזה לרופא, כאילו אין מצב, תשכחי מזה. זה היה חצי שנה, אני מדברת על מצב שאני כבר בהיריון, חודש שישי, הריון מתקדם, וזה כבר היה בלתי נסבל, הוא פשוט היה נוהג עם חצי גוף למעלה, כי הוא לא יכל כבר לשבת. הוא לא יכל לאכול, הוא היה נראה רע מאוד, צבע שלו הפך צהבהב. מי שלא ראה את זה לא יבין, זה היה פשוט קטסטרופה, זה היה גבייה. פשוט גבייה מהלכת. אני קמתי ב-4 לפני בוקר, פשוט הלך 20,000 פעם לשירותים, הולך וחוזר, הולך וחוזר מכאבים. בפעם ה-30 אני פשוט החלטתי שבאותו לילה לא משתפתי איתו פעולה, שאני לא עוזרת לו ולא לא מטפלת בו ולא נתת לו לא כדורים ולא נרות. קמתי ב-4 לפנות בוקר, אמרתי לו, תקשיב, אני אוהבת אותך ואתה יקר לי, אבל לא רופא, אז יש רבנות, אחד מהשתיים תחליט, אני ככה לראות אותך לא מסוגל.
בסופו של דבר הלכתי, גילו לי מחלה שהרופא היה בהלם, הוא אמר לי, אתה לא יודע איך אתה חי, יש לך סרטן בגודל 15 סנטימטר במעי, 4 גרורות בכבד, אתה צריך למות, אתה גבר. אמרתי לו, כן, אתה יכול לקבל את מה שאני הולך להגיד לך, אמרתי לו, כן, אתה לא תחיה הרבה זמן, שבוע, שבועיים, יש לך אפס סיכויים. אמרתי סליחה, התמוטטתי, האישה שלי התמוטטה, כל המשפחה התאספה ובאנו הביתה. באתי הביתה, התחלתי עוד לא לעכל את זה, התחלתי לבכות.
ומאותו רגע, חרב על העולמי. אז הוא אמר לי, תשמעי, יש לבעלך גידול סרטני. וכששמעתי את המילה הזאת, לא יכולתי. אני מגיל קטן מפחדת מהמחלה הזאת, זה משהו ש... לא יודעת, זה משהו שאי אפשר, אני לא יכולה לתאר אותו במילים, את הפחד מהפחד, זה פשוט פחד. אמרתי לו, אבל אתה לא יודע, אתה לקחת ביופסיה לפני יומיים, וביופסיה זה אמר לי, תשמעי, אני עובד הרבה, אני מכיר את הריח, את הצבע, יש לו גידול סרטני. ולא רק שיש לו גידול סרטני, יש לו 15 סנטימטר גידול. אני לא יודע אם הוא יחזיק.
ואשתו התקשרה אליי, במקרה הייתי חולה, וסיפרה לי מה שיש לו. שגילו לו גידול. אני הייתי בהיסטריה, רצתי לשטראוס לראות מה מצבו. כמובן שהזקתי גם את אמא שלי וסבא שלי ודודות שלי. הזקתי ככה את כולם כדי להיות איתו. הוא היה מטושטש לגמרי. לא מבין מה נפל עליו, מאיפה הנחיתו עליו מחלה כזאת. אני רגילה לראות את אבא שלי שרירי, כמו שאתם רואים בתמונות, אבא חזק. שמאוד אוהב את הגוף שלו, את החיים שלו. ופתאום ראיתי שבר כלי. לא האמנתי שאבא שלי יכול להיות כזה שברירי.
תוך משקל של 100 קילו שרירים, ירדתי תוך חודשיים וחצי ל-47 קילו, תת משקל. ירדתי 53 קילו. הגוף התמוטט לי, לא יכלתי לאכול, לא שסרבתי לאכול, לא יכולתי לאכול. זו מחלה קשה וערובה, אני לא מאחל אותה לאף אדם עלי אדמות, לאף אדם.
הסתכלתי לשמיים, אמרתי כאילו, למה? למה? כאילו, כל כך חיכיתי להיריון וללידה ו... למה? כאילו, זהו, הייתי בטוחה שאנחנו באים, עושים את הבדיקה, גומרים עם הסיפור וזהו. ופתאום המחלה הרועה הזאת נכנסת אליך הביתה. היא שלחה אותנו הביתה ואמרה לנו, תשמע, ניסים, אני נותנת לך שלושה שבועות לעלות במשקל כדי לחשוב אם אפשר להתחיל לתת לך איזשהו טיפול בשביל להאריך את החיים שלך משהו כמו כמה חודשים. אין מה לדבר על ניתוח, אין אפשרות בכלל לנתח את המקום. הגידול מאוד גדול, הוא דבוק לאיברים פנימיים, הוא יכול ליצור דימומים במהלך ניתוח. אין אפשרות, אין סיכוי לנתח את המקום.
הייתי במצב אנוש, אני שכבתי במיטה, אנשים המבקרים שהיו באים, יושבים שתי דקות, לא יכולים לראות אותי ונעלמים. מאות חברים ירושלמים, כי אני הייתי מדריך כושר בחילוניות שלי. ומאות חברים, אלפים, הייתה פה עלייה לרגל, היו רואים, היו בוכים. כי אמרו שהוא צריך למות, והמשפחה הכינה קבר, אמרו זהו, זה גמור. רופאים לא נתנו לי סיכוי, אמרו אפס סיכויים. ולא התחלתי עם שום טיפול ועם שום דבר, כי לא הסכימו לתת לי טיפולים, אמרו שאני חצי בן אדם, אי אפשר לתת טיפול חצי בן אדם, אם הוא לא יעלה במשקל. ובחו לי המשפחה, ואשתי בכתה לי, והילדים בכו, וכולם אמרו, שאני אוכל, ואמרת, אני לא יכול לאכול. אין לך תיאבון, אתה לא יכול לאכול, אתה במצב שאתה חוסר אונים, אתה לא יכול לאכול, אתה רוצה להשמין שיתנו לך טיפולים ממש, אתה לא יכול, אתה לא עומד בזה.
אני פשוט ישבתי ודיברתי עם בורא עולם, אמרתי, אתה לא יכול לעשות לי את זה, אני בחורה צעירה, עוד לא התחלתי את החיים שלי, יש לי תינוקת, אתה לא לפחות רק לראות אותה, משהו. ובאמת, אני פשוט הייתי יושבת וזהו, זהו, כאילו, מקבלת את זה, מקבלת את זה שזהו, שככה זה, זה המצב, ואני, והבעל שלי פשוט הולך לי. ואני הייתי רואה אותו, נגמר לי בין הידיים. הוא היה יושב, הוא לא היה מדבר איתי, הוא לא היה אוכל, היו לי מלחמות איתו על האוכל, תאכל, תשתה, את התרופות שלו, הוא בכלל לא רצה לקחת. ולטיפולים לא רצה בהתחלה בכלל ללכת. והכל היה במלחמות, והייתי פשוט נלחמת בו. וראיתי שאין לי מדבר בכלל. וכל יום, כל יום, כל בוקר שהייתי קמה ורואה אותו לידי, הייתי אומרת תודה לחיים, תודה שהוא איתי, תודה שהוא חי, תודה, פשוט תודה. תודה שהנה עוד בוקר, הנה עוד לילה, הנה... כל בוקר הייתי, מי היה ישן בכלל? הייתי כל חמש דקות מקשיבה, לראות אם הוא נושם, אם הוא בסדר.
דבר ראשון שעלה לי בראש זה, וואו, עוד לא סיפרתי לאבא בכלל שאני רוצה להתחתן. איך אני עכשיו בכלל יכולה לחשוב על חתונה? עוד שלושה חודשים החתונה, ו... לא יודעת אם אני אצטרך לבטל את הכל ולחכות עוד שנה, וכבר הכנתי לעצמי בראש כל הזמן איך הוא הולך.
ואז באתי לניסים, אמרתי לו, ניסים, תשמע, לא נותנים לך סיכוי. אין לך הרבה לחיות. אני אוהבת אותך, את האבא של הילדה שלי, אתה אפילו לא ראית אותה. תעשה משהו.
אמרה לי האישה שלי, תראה, כל הרופאים לא נותנים לך סיכוי. ואני רוצה ללכת לסיכוי לכיוון של הקדוש ברוך הוא, דרך רבנים מסוימים. אמרתי, אני לא מעוניין בזה, אני אדם מאוד חילוני. אני לא מאמין בדברים האלה. אמר לי, מה זה אתה לא מאמין? אנחנו יהודים, בוא נלך ל... זה, איך אומרים, בציפורניים, הצ'אנס האחרון שלנו, בוא נלך. אמרתי, אני מסכים, טוב, הסכמתי.
שלפתי את אחת הקלטות של אמנון יצחק מהספרייה, קדושה הקלטות שלו, והתקשרתי, פשוט התקשרתי לארגון שופר, סיפרתי את הסיפור, נורא נסערת, הייתי ממש היסטרית.
הגעתי לכבוד הרב אמנון יצחק, כבוד הרב ראה אותו, הוא נבהל. הוא חושב שאני נרקומן או משהו כזה, מסתכל עליי במבט, שהוא לא הבין מה זה, עד חצי אדם בא מולו. מה הוא רוצה ממני? הכבוד הרב הזה הוא דבר, הוא משה רבנו של ימינו, חבל על הזמן של כולם. ובזכותו אני חזרתי בתשובה מלאה, כי הוא בא ובירך אותי, ואמר לי, קלה כקשה אני דורש ממך, ותתחבר לקדוש ברוך הוא כמה שאתה יכול. מאז שהתחברתי לקדוש ברוך הוא, כל אינפוזיה ששמו לי, כל מחט ששמו לי, לא קיבלתי את זה. התחברתי אליו עם אינפוזיה אחת, ואני כל כך שמח ומאושר, מעין כמוני. המשפחה, כולם, חברים, לא האמינו שאני קם על רגליים. כולם בראשי אמרו, תכינו כבר קבר. לא האמינו. ופתאום אני בעצמי, אני תראה מה זה גדולה של הקדוש ברוך הוא. יומיים אחרי זה ביקשתי מהאישה שלי לאכול, היא לא האמינה. היא קיבלה הלם. לאכול? אתה רוצה לאכול? אמרתי, כן. הרגשתי פתאום צורך לאכול, זה לא סירוב לאכול, אבל פתאום הרגשתי צורך לאכול, רוצה בשר, רוצה לאכול. הרגשתי שאני מתחיל לחיות עם כל המחלה הכבדה עליי. בשבוע הראשון עליתי 4 קילו. בשבוע אחד 4 קילו. אחרי זה עוד שבוע עוד 4 קילו. הרופאים היו בהלם שאני מתחיל לעלות. איך קרה שהוא התחיל לעלות את זה? אפשר לתת אולי טיפול או שתיים, להתחיל לראות איך זה עובד. ואז נתנו לי כימיותרפיה בהתחלה.
הוא קיבל סדרה של הקרנות, 25 הקרנות רצופות. עשרה טיפולים כימותרפיים. מדובר על שלושה ימים, כל טיפול. שלושה ימים רצופים שבהם הוא מושבת לחלוטין, לא יכול לתפקד, לא יכול לאכול. שבוע כזה מאוד מטורף, שבוע אחרי זה הוא מתחיל להתאושש, שוב טיפול. עד שהוא כבר ככה מגיע לשבת, שוב טיפול.
אבל סליחה, אני אפריע לך, מאז התשובה שלי, הכל השתנה. שום כאב, שום בתופעות.
אנשים היו עמומים. קודם כל, אמר הקדוש ברוך הוא, יום אחד קצת מהדס הזה, ואמר, אתה יודע מה אבא שבשמיים, אני לוקח זקן. אמר לי, אכפת לך? אמרתי לו, אשריך. לקח את הזקן ואמר, אני לא אכפת לי להיות קרח, שלא היה לי שערה בגוף, את הזקן תשאיר. וככה היה. והרופאים היו עמומים. כאילו, כל פעם שהוא מגיע, היה מגיע עם יותר שיער, וזה...
ירד לי הכל.
זה בדיוק נוגד את התופעות של הטיפולים הכימותרפיים, כי טיפולים הכימותרפיים ידוע ששערות הן נושות. והרופאה שלו הייתה אומרת, במקום להקריח אתה מסעיר, זה מצחיק. והוא לא הקיא, והוא לא שלשל. וזה הפך להיות יותר ויותר נוח. זה טיפול. וזהו, כאילו, מקבל את הטיפולים שלו.
ארבעה חודשים חגגתי. איזה אושר, שמחה, מרגיש טוב, הולך ומתחיל לתפקד, קם ממיטת חולי. ופתאום, בום, גילו לי פתאום שיש משהו נוסף שבהתחלה אמרו שזה נקי, פסיתי, ושמחתי, וכנראה היה לי מקטרג שבדק אותי, ורצה לבדוק ניסיון, העמיד אותי כתוב ברוך הוא ניסיון, אמר לו, תן לו קצת רע, בוא נראה, הוא חזר עכשיו בתשובה, נתת לו טוב, 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 בוא ניתן לו קצת משהו, נראה איך הוא יגיב. ואני קצת כעסתי. שבבית חולים בסלול שקיבלתי, שפתאום הם גילו משהו ברקטום, משהו נוסף, שורש סרטני קטן. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, מה אני עושה? שמה אני עושה את התפילות האלה? לא יכול פתאום, כמעט התאכזבתי כמעט. אשתי צעקה עליי ואמרה לי, ניסיון, תיזהר. הנה יש לך ניסיון, תעמוד בו. ואז אמרתי, עד יום מותי, אני עם הקדוש ברוך הוא, לא מוותר. לא עושה שום דבר נגד, וממשיך להיות בדת. המשכתי. קיבלתי את הבשורה, אמרתי, אני אקבל אותה בשמחה, באהבה, ייסורים מהקדוש ברוך הוא, זה רק באהבה.
כשהגעתי לרופאה, היא הכניסה אותי לבד לחדר. אמרה לי, קרן, תשמעי, אני רוצה לשוחח איתך לבד. הסיכוי, ניסים הגיע לנו עם 0% סיכוי, היום הוא ב-20% סיכוי לעבור את הניתוח. 20%, 80% שאנחנו פותחים את הבטן וסוגרים אותה, ושאין מה לעשות, אני נותנת לו מאותו יום שנתיים לחיות. היא אמרה שהסיכוי, שיש גם סיכוי שיקרה משהו במהלך הניתוח, היא לא יודעת להאריך. אבל יש סיכוי כזה, כמו בכל ניתוח, ואצלו קצת יותר, כי הגידול הוא בתינוק. זה היה שלושה שבועות מטורפים. לא היה רב, אני חושבת שלא דיברתי איתו, מהרבנים הגדולים של דורנו. באמת, אני דיברתי והתייעצתי.
ואני דיברתי גם עם הקדוש ברוך הוא. בכיתי לו יום ולילה עם כל התפילות שלי, שאני אעבור את הניתוח בשלום.
זה היה 8 שעות ניתוח. 8 שעות הכי ארוכות בחיים. אני חושבת שזה 8 שעות כמו 8 שנים. אנחנו ישבנו בחוץ והתפללנו לבורא העולם ועשינו שיעור בחוץ לרפואתו ואחרי זה קראנו כולנו תהילים ואין, את רואה את הקשר עם בורא העולם, את מדברת איתו ואת מדברת, ואת אומרת לו אבא שבשמיים ואת מדברת איתו כמו בן אדם רגיל פשוט, את יודעת שהוא אבא שלך ויש לך יראה ממנו והוא מלך, מלך כל העולם ושיש פה בידת הכוח לעשות הכל ואם תהיה קרוב השם לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת באמת, רצון הרב יעשה ועד שהוא אתה משמע, כי ככה, ויושיעם. ואת מדברת איתו ואת אומרת לו, אבא שבשמיים, בבקשה ממך. אנחנו לא זכאים. לא לזכויות שלנו אנחנו מבקשים. מהתחינה שלי, מהרחמים שלך, בזכות הרחמים שלך, תרחם עלינו, תעזור לנו. אין לנו זכאות, זכויות אין לנו. אנחנו כאלה קטנים. הרבה עבירות עשינו. אני יודעת שאתה אב רחמן, אני יודעת שרק אתה יכול. לא, הרופאים בפנים, ואתה מכוון להם את הידיים, ואתה מזיז להם את זה, לאיזה כיוון שרק תרצה. בבקשה ממך, תן לי סימן. הרופא של המנתח עבר בחוץ. באמצע ניתוח, בן אדם באמצע ניתוח, מה אתה עושה בחוץ? ופשוט הסתערתי ואמרתי, כאילו, קפצתי ואמרתי, המנתח, מה אתה עושה בחוץ? כאילו, דוקטור פיקרסקי, מה? הוא אמר, אל תדאגי, הכל בסדר, אנחנו רוצים את הגידול.
שלחו
ביופסיה, נקי. שלחו את הביופסיה לא הייתה מאושר, אני לא חושבת שהיה בן אדם מאושר ואסיר אותו לקדוש ברוך הוא ממני באותו יום, זה היה פשוט מדהים. מרגישה תחושה יעית קרובה שהנה הוא ענה לי, גם הפעם הוא ענה לי, הוא פשוט ענה לי. ואני חייבת לו, אני חייבת לקדוש ברוך הוא הכל. הכל, אני חייבת לו את החיים שלי, הוא חזר לי את הבעל שלי במתנה. הוא נתן לי את הבעל שלי חדש, בעל חדש.
ופתאום עוד לא הקלתי את המחלה שלו, וכבר מודיעים לי שזהו, שהוא כבר לא חולה. שקרה נס.
תודה לאל. אני בריא, משלם, אין לי כלום לכל מה שהם ציפו. שחור זה נהיה ורוד, הקדוש ברוך הוא. כי הוא נותן חיים והוא לוקח חיים. לא רופא שאתה בוא תגיד לי, אתה צריך למות תוך שנה, אין לך סיכויים למות. וברוך השם, הנה השנה נגמרה, ואני מאושר, ואני בן אדם בריא, ואני החיים שלי מקדיש רק לקדוש ברוך הוא.
השבוע שהיינו אצל הרופאה והיא אמרה לנו, אני רוצה להגיד לכם שמדובר פה בנס רפואי. אז הוא אמר לה, זה לא נס רפואי, זה נס אלוהי. והיא אמרה לה, אתה יודע מה ניסים? נס אלוהי. כנראה שהתפילות עוזרות.
רופאים עמומים מכל הסיפור שלנו, עמומים.
אם אני מגיעה למצב שאני מגיעה לרופא ואני אומרת לו, אני לא מעכלת, ואמר לי, גם אני רופא וגם אני לא.
לא, אבל הוא גם הגיע למסקנה והוא אמר זה מלמעלה.
הוא אמר, דברים רק משמיים. אני רק רוצה באמת להגיד תודה. כל ליבי, לרב
אמנון יצחק. ושיבדל לחיים ארוכים הרב הזה, כבוד הרב הזה. מאז ועד היום אני מאושר, מהם כמוני. אנשים לא מבינים את זה. אני כחילוני 48 שנה לא האמנתי בזה. ובסוף אתה מוצא איזו תרופה, שזה קוראים לו אבא שבשמיים. זו התרופה הכי טובה לכל עם ישראל. שעם ישראל צריך להבין את זה. במיוחד אנשים חילוניים כמוני וכל החילונים שנמצאים, שהם חושבים שהכל מובן מאליו. ריבונו שלום, תסתכלו לשמיים, תראו שיש לנו אבא. תנו לו טיפה, תקבלו הרבה. אז זה הקטע הכי קשה שהיה לי שעברתי אותו, והיום אני אדם מאושר מהם כמוני. עצם חזרתי בתשובה. ואני גאה שאשתי, ואני שמח שתיבדל לחיים ארוכים, שתחפה אותי לכיוון הדת, והיום אני שיא האושר. ואני מאחל לכל עם ישראל ולכל החילונים במיוחד, שיבינו שלא יחכו למכה כמו שאני קיבלתי, שהייתי על סף מוות. שמעכשיו יחזרו לאבא לשמיים, שלא רק יבקשו, 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 שיתנו לו קצת. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וזה הפתגם הכי הרבה שאני אוהב אותו, צריך להתקרב אליו, וזהו. זה מה שאני מספר על עצמי. והיום אני גבר חדש, אין לי מחלה יותר, אני גאה, אני שמח, וכל חיי, עד יום מותי וזקנתי, רק הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. העולם שלי החילוני היה רקני, היום אני מגלה שהוא רקני כמובן, לפני כן לא הרגשתי אותו שהוא רקני. אתה צוחק ואתה מבלה ואתה עושה חיים ואתה חושב שזהו, זהו וזהו, אבל בסופו של דבר שאתה הולך לישון בלילה ואתה מרגיש רקנות. אתה אומר מה זה, הנה עוד יום עובר ועוד יום עובר, מה יש לך בחיים? כלום, אין לך סיפוק עצמי.
היום בדיעבד אני יכולה להגיד שזה היה חיים רקניים מתוכן. שום דבר, כלום, אבל אבלים, אחד שלם. בסדר, הייתי באלעד, והייתי בלונדון, והייתי בפריז, והייתי בערד, והייתי בחיפה, והייתי בצימרים, והייתי בשמימרים. מה נשאר לי מזה? רק זיכרונות, וגם את הזיכרונות, אתה לא יודע להגדיר, כאילו, קמתי בבוקר, מה נשאר לך מזה? כלום, רק זיכרונות. ואיזה זיכרונות, טוב, יופי, נהנית. בסדר, אז ענה, אבל ענה היא רגעית. אתה לא לוקחת איתך משם שום דבר, אין לך שום רוחניות, אתה הולכת ורק בבטן. ויקום החילוני שיגיד לי שהוא הולך לישון בלילה ומלא לו פה. אין, לא קיים. ומי שאומר את זה הוא פשוט משקר. כל החיים זה קנאה ומריבות. ולמה ככה, ולמה קנית ככה, ולמה עשית ככה, ולמה דיברת עם זאתי, ולמה זאתי עשית ככה. זה החיים של החילונים, זה מה שיש שם, אין שם שום דבר. ואתם יודעים, וכל הזמן זה על השמיע, היינו באילת, והיינו בסיני, והיינו ב... וזה כל הזמן, כל הזמן הרכילות, וכל הזמן הרדיפה, אחרי כסף, ואחרי זה, והגוף שלי, ואני, ו... למה? לאן? רגע, לאיפה אתם רצים? מה? מה אתם חושבים שיצא לכם מזה בסוף? אז יופי, אז עוד 10 שנים ועוד 20 שנה. מתי מתחילים לפחד? בגיל 50, 60, ודאי רגל וחצי בקבר, אז יאללה, מתחילים לשאול שאלות. לבין קשה לעמוד על הטעות שלו ולהגיד, טעיתי, סליחה, עד כאן. זה נורא קשה. במיוחד לאנשים שהם, יש לי בעלי מעמד, פתאום מה, פתאום אני דתי? מה, אני אשים כיפה?
ככה,
אני הייתי אומרת, אני אשים כיסוי ראש, אמר לי, אני אלך בודי בילדר ואת אשים כיסוי ראש, איפה נשמע כדבר הזה בכלל? נכון, זה קשה, זה מאוד קשה, אני לא, אני אשקר אם אני אבוא ונגיד שזה לא קשה. אני פשוט אשקר. מה, לא היה קשה לי לשים כיסוי ראש? בעם שהיה רגיל לצבוע את השר שלו כל שני וחמישי ולעשות... ואת מבינה שאין בזה שום דבר. ואני מרגישה יותר יפה ויותר מיוחדת. ואני מרגישה שמכבדים אותי. זה כל כך כיף שמוכר במכולת בא ושם לך את העודף, כי הוא רואה שאת עם כיסוי ראש, אני אפילו לא צריכה לדבר. הוא פשוט מניח את העודף. וקוראים לי גברת ואני בסך הכל בת 22, זה כזה כיף. זה כיף, את רואה איך מתייחסים אלייך, את רואה איך הבעל שלך מתייחס אלייך. אם פעם זה הכל היה בזלזול ותביא לי ותקחי לי ותעשי לי, אז היום אז הוא קורא לזה גמילות חסדים לאישה, וזה הכי כיף לי בעולם.
אדם דתי זה לא רק דתי, זה גם אדם שכל הדעת שלו מתיישבת. הוא הופך להיות אדם נפלא, אם הוא היה אכזרי או עצבני, באופן טבעי, הכל יורד לו. כי אתה לומד דברים, אתה קורא ואתה לא סובע. אין לזה סובע, אין לזה סובע.
הוא בעם רגוע והוא סבלני יותר, והוא מכבד והוא דואג. נכון, יש דברים שהם קשים, אבל יותר קשה להיות חילוני. הרבה יותר קשה להיות חילוני כשאתה רודף אחרי דברים כל הזמן, ואתה כל הזמן צריך להשיג, לצבור.
יצר רע, יצר רע שמשפיע.
הרבה יותר קשה להיות חילוני. מה קשה להיות דתי? מה קשה? שבת התנ"ך. איזה כיף שבת, בלי סיגריות, עשן בכל הבית, בלי טלפונים, לענות כל היום, בלי קניות, בלי סידור. יושב, אוכל, לומד תורה, ישן. יש עוד, שמישהו יקום, אפילו חילוני, תנסה. תנסה בתור אדם חילוני לעשות...
זאת אומרת, היינו עושים לים בשבת, היינו מלאים חול, עייפים.
חוזרים עייפים, כאילו.
מה זה היה? בתור חילונים.
עייף, כל כך חול, מזיע שמש. בבית, יוצא לטייל, פיצוחים, שתייה, יושבים, קוראים. יש יותר כיף מזה? כמה אני מחכה? יום ראשון מגיע, אני כבר מחכה לשבת. רוצה לשבת, אנחנו כבר מדברים על שבת הבאה. אין יותר כיף. וקשה, יש רגעים קשים. אבל אתה יודע...
היום כבר לא.
שאין, שאין על זה ועל העולם הזה לא תוותר לעולם, שאין כמו זה, אין כמו החיים האלה. יש לך אחלה חיים, אתה חי, בריכות יש, פרדה, טיולים יש. יש כמו להיות בקבר של צדיק.
או, השתבר שבו.
יש כמו לנסוע מירושלים למירון.
איזה יופי.
זה טיול וזה ליהנות וזה לאכול וזה לשתות וזה להגיד תודה. בחיים הדתיים יש הכל ופי מיליון יותר טוב מהחיים אחרים, הכל יש. רק בצורה של שכל, בצורה של היגיון, בצורה של קווים. וזה הכי כיף, כי אתה יודע להעריך דברים. לא שהיה מפקרות והכל מותר. איך שהבנות נראות, הילדות נראות ומתלבשות, תרבות המערב.
גם ההורים לומדים את
זה. וההורים...
מפקרים אותם, לא אכפת
להם. והחינוך... היום היא מאוד אכפת להם רק מעצמם, קרייריסטיות. אתה עובר ליד בית חילוני עם שלושה ילדים, אתה שומע צעקות ו... אתה עובר ליד בית חרדי, שמונה ילדים, אתה לא שומע את הבית. אתה רואה איך, אבא דתי נותן לילד שלו 10 שקלים, איך הוא מעריך, כאילו נתת לו 100 שקלים, איך אבא תודה ואבא תודה ו-20 נשיקות ועד שהוא לוקח את הכסף. ילד חילוני, תן לו 10 שקלים ותראה מה, קמצן, אבא קמצן. ילדים בני 12 סוחרים בסמים. לאן הגענו? לאן? לאיפה? לאיפה? עד מתי? אין גבולות, אין קווים, אין, הכל בא לי והכל מותר לי. תרבות המערב. אנחנו אין לנו שום דבר משלנו לישראלים. לעם היהודי? יש את המסורת מבית אבא. לעם הישראלי אין שום דבר משלו. אנחנו חיקוי אחד גדול ולא מוצלח.
הכל.
אם זה היה מוצלח, עוד הייתי אומרת, חיקוי אחד גדול ופשוט לא מוצלח. של מה? אין לנו שום דבר משלנו. תסתכלו, תגידו משהו אחד ישראלי אמיתי. יהודי אותנטי. אין, לא קיים. רק במגזר הדתי, החרדי.
אל תלמדו אותי מה זה חילוני. אל תלמדו אותי מה זה כל השטויות שעשיתי, ואתם יודעים מה למה אני מתכוון. כל לשפעת וסיגריות ועישונים והכל. אל תלמדו תאוות, אל תלמדו אותי את כל התאוות. אני מכיר הכל. כל פאפ, כל דיסקוטק, כל מועדון, כל זבל. מכיר הכל. אל תספרו לי שזה כיף. זה רגעי, זה שנייה, זה נגמר, נעלם. התורה לא נעלמת לעולם. יש עולם הבא ושם אנחנו נגיע.
דברים הם לא מובנים מאליהם. אם בן אדם היום יושב, אתם יושבים, תגידו תודה. אתם אוכלים, תגידו תודה. כי שום דבר לא מובן מאליו. אף אחד לא מבטיח לך שמחר בבוקר אתה תקום ואתה תוכל לאכול, אתה תוכל לשתות. אף אחד, ואל תהיה בטוח בעצמך עד יום אותך. אתמול למדתי מה זה בן אדם עשיר. עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. זה עשיר. אני מרגישה עשירה. כיף לי. זה בן אדם עשיר. ויש לי ידיים, רגליים. תודה, תודה לקדוש ברוך הוא, אני לא צריכה כלום. פת לחם, בצד, בריאות, אוויר, אני נושמת, זהו. ואני לא צריך יותר מזה. אם בן אדם מסתכל על החיים ככה, הוא יהיה הכי מאושר בעולם. וכל מה שיש יותר, תודה להם. באמת, אני אומרת לכל בן אדם שמרגיש עצוב, או מדוכא, או ממורמר, ילך, יעשה סיבוב קטן באונקולוגיה, בהדסה עין כרם, או יש מחלקות אונקולוגיות בארץ, השם ירחם. סיבוב קטן יצא ויגיד אם הוא מרגיש מדוכא, או אם הוא עצוב, או בריא, שלם. ברמה חברים, בשסתה גילים.
תודה לו על זה, תודה לו.
תגיד תודה לאל.
לא מודים לו.
אל תתלונן. לא להתלונן. כל החיים שלנו תלונות. קשה לי, וואי, בעבודה זה, והיה לי ככה, ועם האישה ככה. תחזרו בתשובה, אין קושי. אין קושי. הכל מסתדר. אני וניסים היינו חיים. איך היינו? חיינו שלוש שנים, גם אני עבדתי וגם הוא עבד. המקרר היה ריק, חיינו על שכירות.
לא הספיק לו.
לא הספיק לנו, לא היה מספיק, לא נבין לאן הכסף הולך. היום לא אני עובדת, ולא ניסים עובד, ואנשים שואלים מאיפה, מאיפה מקרר מלא, מהקדוש ברוך הוא. והוא אמר.
החבר שלי שואל, מה אתה עובד בזה משהו? אמרתי, כן, אני עובד אצל הקדוש ברוך הוא.
אתה חוזר בתשובה, אתה מזכה את ההורים שלך, מזכה את הילדים שלך, מזכים אותך, מנסים להתקרב אליך, לשמוע, להתקרב, לדעת, להתעניין. תתעניינו, תבדקו. הדעת, אנחנו, תמיד צירו לנו את הדוסים כאנשים שחורים. היום אני גאה, אני שמחה מאוד שקוראים לי דוסית. להתחזק ולהתחזק ולהתחזק ולהדבוק בו ולהידבק בו ולהאמין בו. יש ישועות ויש ניסים.
והלוואי שכבוד הרב אמנון יצחק, שאני מאחל לו אריכות ימים, שיחזיר את העם הזה, את כולו בתשובה.
תודה. כן, איפה הכדורגלן שעבר? מוכן? מה השם שלך ושם של האמא שלך?
מעידן ושם של אמי אורנה.
עידן בן אורנה, השם יזכה אותך לשוב בתשובה שלמה, מהרה. ובזכות זה, ישלח הקדוש ברוך הוא ברכה, רפואה ורחמים מאוצר מתנות חינם לאביך.
שמואל.
שמואל בן?
ג'וליאט.
ג'וליאט. השם ירפא אותו ברפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה.
אמן.
שיהיה לך בשורות טובות.
תודה.
רגע, יש פה, כן.
היינו חילונים לגמרי.
כן.
במהלך החצי שנה הזאת גילינו שקיים בורא לעולם. הוכיחו לנו את זה לוגית. ומאותו רגע אמרנו שאנחנו מוכרחים לעשות עם זה משהו, כל המשפחה שלנו. ונכון להיום אנחנו מתקדמים לאט לאט, קוראים מלא, כי אנחנו מרגישים שחסר לנו כל כך הרבה חומר, והטעו אותנו במהלך כל השנים, ואנחנו גם כועסים על זה, מה שלמדנו בבית ספר, ועל מה שלא למדנו בבית ספר, ועל החוסר שיש למורים. והיום אני רואה את זה על הילדים שלי, יש לי ילדה בת 15 וילד בן 12, שלומדים בבתי ספר ושואלים את המורים שאלות שהיום הם קוראים במקומות אחרים, והמורים לא יודעים לענות על השאלות האלה. ואני פונה אליך משני סיבות. סיבה אחת קשורה יותר אליי, וסיבה שנייה יותר לילדים שלי. אז הסיבה שלי, יש לי בעיה שקשה לי לעבור אותה, וזה הקטע של השוביניזם של הדת. הקטע ש... הגברים למטה, אנשים למעלה,
ו... מתכוונת.
הגברים למטה, אנשים למעלה.
בבית כנסת... את מתכוונת באולם.
נכון. בבית כנסת, הגברים למטה, אנשים למעלה.
מה יותר טוב?
להיות למטה.
להיות למטה?
ליד ספר התורה, ליד ה... כן.
הבנתי. אפשר לשים לכם למעלה גם.
אין בעיה, תשימו. אז כל הקטע של המרגישים שיש את האפליה, אני לא יכולה לבוא אליך לבקש משהו כי לא מקובל.
הצניעות זה הדבר הגורם, נשים יהיו תמיד מאחור ולא מלפנים מסיבות צניעות. אז לכן שמים אותם במקום כזה שהן לא יהיו חשופות לעין כל. וכיוון שזה מקום של תפילה וקדושה, ונשים לא חייבות להתפלל במניין, זה רק...
זה גם בעיה. כי אם אני חוזר בתשובה, אז אני רוצה לעשות דברים, אני רוצה להרגיש שאני עושה דברים.
רק מה שאת חייבת, מה שאת לא חייבת, את לא צריכה לעשות, ומי שעושה מה שהוא לא חייב, לא עושה מה שצריך. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבחור בדת מה שאנחנו רוצים. אין רפורמות בדת, זה לא נצרות. זה לא רפורמים ולא קונסרבטיבים. זה... יהדות שניתנה על ידי הבורא יתברך עם תפקידים והגדרות לכל אחד ואחד מה חיובו. אני גם כן רוצה להיות כהן. למה שכהן יהיה לבד בבית המקדש ואני לא? מה לעשות? אני ישראלי? אז אני לא יכול להיות כהן. אני גם רוצה לקבל מעשרות. מה לעשות? אתה לא לוי. אתה צריך לתת. הלוי צריך לקבל. זאת אומרת, מעצם היותי יהודי, גבר או אישה, כהן, ישראל, לוי, לא משנה מה הגדרה, לכל אחד יש את הייעודים שלו והוא צריך מלא אותם בלבד, לא יותר מזה.
והייעוד של האישה, להישאר בבית, לטפל בילדים.
לא טוב?
לא מספיק.
לא מספיק?
לא בדור
הקדוש
שלנו.
הקדוש ברוך הוא אומר, או, זה הטעות, הדור שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יעדתי את האישה למטרות א', ב', ג'. אני לא ביקשתי ממנה משהו אחר. אז ככה, בסדר הבריאה, אם את לא יודעת, נברא האדם יחידי. אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה עזר כנגדו. זאת אומרת, האישה באה להשלים את הגבר במשימותיו. ואז למעשה האישה יש לה את התפקידים המוטלים עליה, ולבעל יש את התפקידים המוטלים עליו. עכשיו, מה לעשות שהקדוש ברוך הוא לא נתן אפשרות לבעל להרות, ונתן רק לאישה? מה לעשות?
ממש מסכן.
נכון. תראה, ואף אחד מהם לא רוצה להיות פמיניסט.
הם לא מתלוננים.
לא מתלוננים. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יעד ככה, ואנחנו צריכים לשמוע במה שהוא יעד. עכשיו, למה האישה אומרת שעשני כרצונו? משום שהמטלות שהקדוש ברוך הוא נתן לה, פותרות אותה מהרבה מצוות שהגבר צריך לעשות. מצד האחריות והחיוב שיש לה על מעט המצוות שנותרו לה. כיוון שמוטלות עליה משימות נוספות, אז הקדוש ברוך הוא פתר אותה ממצוות שהזמן גרמן, כל מצווה שהיא תלויה בזמן, כמו סוכות לדוגמה, אז נשים פטורות מזה. אבל מצוות שלא תלויות בזמן, נשים חייבות. או מצוות לא תעשה, נשים חייבות. אבל בסך הכללי הקדוש ברוך הוא פתר אותם בגלל גודל הצורך והחיוב שיש להם ביתר המצוות שהן מצוות בהן. והאחריות שם גדולה שפטרו אותם מן הדבר הזה. זאת אומרת, זה זכות. וכתוב, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל. ובזכות נשים צדקניות עתידין נגאל. והיו מהנשים נביאות. 7 נביאות עמדו לישראל מהנשים צדקניות. זה לא מונע מהאישה להגיע לרמה הרוחנית הגבוהה ביותר. אבל זה מונע ממנה לעשות מה שהיא לא מחויבת, ואסור לה לעשות מה שהיא לא מחויבת. כמו שלי אסור לעשות מה שאני לא מחויב. מה שאני לא מחויב, אני לא יכול לעשות, מה לעשות? אני רוצה להיות כהן, זה לא יעזור לי. אז מה אם אתה רוצה? אתה תעשה את המקסימום במדרגה שלך. כשאתה עושה את 100% שלך, זה כמו 100% של הכהן, וכמו של הלוי, כמו אישה וכמו גבר. כל אחד יעשה את מה שהוא מחויב, ואל לדרוש יותר ומעבר לזה. היו כאלה שרצו ונענשו. זאת אומרת, פעמים אדם רוצה לגלוש יותר מהייעוד שלו, הוא יקבל עונש. התורה היא תורת אלוקים. היא לא ניתנה לבני אדם לעשות בה ככל העולה ברצונם. וזה לא תלוי בזמן. זה לא תלוי בזמן כלל וכלל. לא בדור הזה ולא בדור הקודם ולא בדור הבא. חוקת עולם לדורותיכם, לעולם ולעולמי עולמים. והקדוש ברוך הוא שהוא צופה הדורות מראש, יודע בדיוק מה צריך כל אדם ואדם לעשות.
ברור עולם בחר שאני יוולד למשפחה חילונית.
כן.
ומרב חיי עשיתי בתור חילונית. מאוד קשה היום ללכת ולעשות סוויץ' בתור פמיניסטי, בתור אחת שיוצאת לעבודה, עובדת 10 שעות ביום. מאוד קשה לעשות סוויץ' כזה ולהחליט שטוב, מעכשיו אפילו שאני מאמינה שקיים בורא לעולם, שזה כבר שינוי מאוד מהותי אצלי, ללכת לעשות סוויץ' כזה ולשנות עד כדי כך תור החיים. אני מתפללת, אנחנו התחלנו לשמור שבת, התחלנו לעשות דברים שלא עשינו לפני זה, התחלנו להודות לבורא העולם על דברים שלפני זה לא הודענו לו, אבל עדיין זה שינוי מאוד מהותי לשנות עד כדי כך את החשיבה
היומיומית. בואי תראי, פמיניזם זה שינוי התוואים. זאת אומרת, באים לשנות את המצב האמיתי שהקדוש ברוך הוא רצה, ויש תנועות, תנועות שחרור כאלה ואחרות, כאלה שמכנות שמות, שוביניזם ודברים כאלה בשביל, עכשיו עשו יום האישה העולמי, קודם היה יום האם, יום האב, אף אחד לא הזכיר אותו, מסכן, אבל יום האם, עכשיו יום האישה, וככה לאט לאט, את מבינה, משתלטות אנשים על העולם. אבל לנו אין בעיה, למה לא? אם אתם רוצות לעשות גם את העבודות שלנו, אין לנו בעיה. אבל מצד הקדוש ברוך הוא, על פי תורה, הקדוש ברוך הוא יגדיר בדיוק מה הוא רוצה, מה כל אחד מחויב, וזהו, יותר מזה הוא לא צריך לתרוח. עכשיו, את אומרת שזה קשה, נכון? כל מהפך הוא קשה, וכל שינוי בטבעים, במידות, בהרגלים, זה קשה. אבל את צודקת, את לא היחידה שנתקלת באמת מאוחר קצת. יש עוד רבים כאלה שעברו את התהליך הזה. ואני יכול להגיד לך רק דוגמה אחת, יש לנו פה במקרה את גילה דורפמן. מוכן? כן, מוכן? יש יהודיה אחת, שמאלנית ממרץ, אשכנזיה.
הרסת את חיי?
כן.
ראיתי. גם ראיתי את הדיסק הזה של הרצל, שזה גם נתן לי את הספק, וזה מהדברים הראשונים שהתחילו להעיר לי נורא.
בדיוק, זה מה שעושה את העבודה.
כן. זה חלק מהשקרים שהלעיתו אותנו בהם.
ברגע שיודעים את האמת, שהסתירו מאיתנו, ואל תשכחי, גם אני הייתי חילוני ולמדתי בתל נורדוי בתל אביב, וגם אותי לימדו בדיוק כמוך. ואני למדתי שאני צאצא של קופים והתפתחות ואבולוציה ודרווין והכל. אני מבינה, הכל עברתי בדיוק כמו כל החילונים, רגיל בתל אביב, בתל אביב, בצפון תל אביב. צפון בון.
הבת שלי שקוראת עכשיו הרבה חומר, שאלת את המורה שלה לביולוגיה, הצמחים מרגישים? אז המורה אומרת לה, מה, את משוגעת? לא נורמלית, מה פתאום? זה אחד השאלות. את המורה לתנך, המורה לתנך מדברת על הסופר המקראי. אז היא מתחילה אותה, מי זה הסופר המקראי? אז היא מתחילה, זה אחד שכתב את ההיסטוריה על אחורה, זאת אומרת, כל שלב, כלשהו, כתבו את ההיסטוריה על אחורה. אבל הרבה תשובות אין להם, זאת אומרת, הן כועסות על ההתקלות האלה, אבל ודאי, ממש אין תשובות.
ודאי, בורים ועמי ארצות. הרי שאלו אותם במבחנים של משרד החינוך שהוא בוחן אותם. הבוחן בעצמו לא יודע מה הוא שואל, אבל הם בוחנים אותם. שואלים אותם מושגים ביהדות, מה זה הלכה? מה הם עונים?
גם אני לא ידעתי.
כביש ההלכה. יש כביש ההלכה.
לא ידעתי מה זה שמע ישראל, לא ידענו כלום בבית, כלום.
נכון, אבל עלייך אין אשמה גדולה, כי את נולד בבית כזה. הזכות שלך גדולה מאוד, כי את מוצאת את עצמך לבד, וזה דבר גדול מאוד, זה חסד של הקדוש ברוך הוא, שנותן לך את האפשרות הזאת. לא כל אחד זוכה לזה. יש כאלה שעוברים ליד זה ולא מרגישים, לא יודעים וגם לא מעוניינים. הם עושים חסימה. זה שאת פתוחה לשמוע וללמוד זה דבר אדיר. זה מראה שנקודת האמת אצלך קיימת הייתה גם בדרך שהיית קודם. חיפשת קו.
חיפשתי את האמת. כן?
אדם שמחפש מוצא. היה לנו תקדים גדול מאוד בהיסטוריה, ידוע ומפורסם. חותנו של משה רבנו, קראו לו יתרו, הוא היה עובד כל עבודה זרה שבעולם. וכשהוא ראה שהעבודה זרה אין בה אמת ואין בה ממש, אז הוא השליך אותה, הוא חיפש אחרת. וככה הוא עבר עד שלא מצא כלום בעולם, אז הוא השליך את הכל, אפילו שהוא היה כהן, שהתפרנס מזה, והיה מפורסם מאוד במקומו, בכל מקרה, כיוון שזה לא היה אמת, הוא זרק את זה. עד שבסוף הוא זכה להיות החותן של משה, שהוריד את התורה לישראל. למה? כי מי שמחפש את האמת, מגיע אליה. הקדוש ברוך הוא לא יניח אותו. וזה דבר גדול. אבל אף על פי שאת ראית את זה, אם כבר הזכרתי, זה חשוב לחזק פה כמה יהודים. גילה דורפמן זה דוגמה, אני אתן לך, לפני מספר שבועות צלצלתי אליה בהקשר למשהו, ביקשתי ממנה איזו עזרה באיזה תחום, היא אמרה, אני לא רוצה להתעסק בדברים כאלה, לא רוצה להתחבר לחברה האלה, תרחיק אותי, תן לי, אני יושבת, מתעצמת בתורה, בירת שמיים, בכל, משהו מדהים, זנחת הכל, מתמסרת למשפחה, מגדלת הילדים, בעלה עכשיו, ברוך השם, מזמר ומשמח יהודים בדרך התורה והמצוות, משהו מדהים, משפחה לתפארה, והם כבר גררו אחריהם כבר הרבה יהודים שהולכים בעקבותיהם, אבל זהו, כשמחפשים את האמת, משיגים אותה. אל תבדקי את התורה במשקפיים של קודם, כי המשקפיים של קודם עקומות.
אני מנסה, בגלל זה אני אמרתי שזה הבעיה היותר קטנה שלי, הבעיה שלי יותר זה הילדים שלי.
הילדים שלך זה לא בעיה, צריכה אומץ, אני אגיד לך, צריכה קצת אומץ, והם צריכים להיות חכמים.
הם צריכים להחליט את ההחלטה, ילדה בת 15 וילד בן 12.
נכון.
קצת קשה.
אבל אם הם יעברו למוסדות שהם מוסדות תורניים יותר, קודם כל ההתקבלות שהם יתקבלו שם היא תהיה בשונה ולא דומה בכלל למקום שבו הם נמצאים. שם באמת יש אחדות ואהבה ועזרה ותמיכה, משהו אדיר. אבל אפשר לעשות זה בשלב שלב, זאת אומרת, לתת להם להתקרב, לראות, להכיר, אפילו לא בפתע פתאום, מעצם זה או מסגרות כאלה, שהן חיצוניות לבתי הספר, או קשר עם רבנית שתיכנס, לבת נגיד, ולבן יהיה איזה אברך או
אנחנו
משהו.
אנחנו עושים את זה, אבל זה לא מספיק, כי הבן שלי מגיע לחטיבה עוד מעט, ולבר מצווה עוד אותו, והבת שלי עולה לתיכון, אז כבר...
אבל הוא זה לא בעיה, הילד שיהיה בריא, זה משך שנה אפשר להספיק איתו הרבה מאוד, אם לוקחים איזה אברך שילמד איתו, ופה דרך אגב, כשאני באתי לפה יש כולל של בחורים, מה? אור אילן, שלום ציון, בקיצור יש הרבה אברכים שם טובים, מסורים ונאמנים, שאני מאמין שיעזרו לבן שלך 100%, לגבי בנות, אני לא יודע אם יש להם, יש לכם? יש גם אפשרות? כן? יש אפשרות לעזור? הנה, אז יש פה חבר'ה נפלאים שמסוגלים לעמוד איתכם בקשר ולראות את הדרכים הטובות שיוכלו לעזור לילדים להתקדם בעזרת השם יתברך. הרבה עזרה תקבלו פה בעכו, בלי עין הרע.
אנחנו גרים בקריית אתא.
מה?
באנו מקריית אתא.
מקריית אתא? אין בעיה, גם יש לנו כמה אנשים טובים שאפשר איתם גם כן להתחבר. רק תשאירו את הטלפון פה אצל דוד, כאן לפניכם. כן, רק שנייה, אני כבר...
וברב.
תן לי בבקשה. הכותרת, הרב אמנון יצחק, הרסת לי את החיים. כותרת זאת פתחה את מכתבה של גילה אל הרב אמנון יצחק. המכתב הגיע בפקס בשעה 5:20 בבוקר, מיד לאחר החלטתה. גילה, חילונית, מצביעת מרץ, תל אביבית גאה, ובוגרת האוניברסיטה, היסטוריה ומדעי המדינה, ניצבה מול האמת, המנפצת את המיתוס הציוני, בשעה שצפתה בסרט הרצל והציונות. מכאן ואילך מתמודדת עם דרכה החדשה, הרצל החזיר אותה בתשובה. ותוכן הדברים. הרב אמנון יצחק, הרסת לי את החיים. כל מה שהאמנתי בו, כל מה שידעתי בוודאות, עורער. היסודות עליהם חונכתי, האמיתות האקסיומטיות עליהן נלחמתי התפוררו. בשעת שחר מוקדמת זאת, אחר שצפיתי בקלטת על תולדות הציונות, אני יושבת כולי נסערת ושואלת את עצמי, מה אעשה מחר עם כל מה שהבנתי היום? אני חילונית גאה, תל אביבית בנשמה, סטודנטית להיסטוריה לשעבר, בסוגריים איזו היסטוריה, ולמדעי המדינה, איזו מדינה. ועכשיו מהריסות אלה, אני מקווה שיהיה לי הכוח לתרומם ולהקים, יחד עם בעלי וביתי, בית יהודי אמיתי, שיסודותיו חפורים כ-3,000 שנה לעומק. בית כזה נראה לי שגם הווריאציה החילונית שלך, שריד למשל, לא יוכל להרוס. אינני יודעת עדיין מהו הצעד הראשון, אך הדרך כבר ברורה לי. אנא התפלל למעננו שנצליח, כי ברור לי שבחוגים בהם אני נמצאת, תהיה זו דרך קשה, קשה מאוד. יישר כוח, גילה דורפמן.
שמנו קלטת שלנו, יצחק, אני זוכר. היינו 4 אנשים באוטו, חילוניים לגמרי. מאוד רוחניים, אבל חילוניים. שמנו קסטה, הוא הקריא בהתחלה את האמנה הפלסטינאית, ואז בסוף הוא אמר מה הוא חושב שצריך לעשות. הוא מכיר את האבא. ואני זוכר שהגענו להופעה באמצע הקסטה, נורא רציתי להמשיך, אבל עשינו את ההופעה, ושחזרנו, המשכנו. והגענו הביתה, והקסטה הייתה כמעט בסוף, נשאר עוד 30 דקות, וישבנו באוטו 4 אנשים, אחרי הופעה, בלילה מאוחר, ושמענו עד הסוף. כי הדברים ידקו אותנו. ופעם ראשונה אני הבנתי שמה שקורה בתורה, 40, עשו את הרע בעיני השם, היה בלגן. עשו את הטוב בעיני השם, היה טוב. פתאום אני קישרתי את זה. פעם ראשונה התחבר לי שעכשיו עושים את הרע בעיני השם. אני רואה את זה, אני יודע את זה. ושבלגן.
חיימון התחיל להביא הבית הקסטות של הרב אמנון יצחק. והתחלתי להסתכל בהם. עכשיו אתה צריך להבין שאני באה ממה שיכול להיות על ידי חלק מהאוכלוסייה המכונה האליטה. אני באה מבית אשכנזי, צפון תל אביבית, חילונית גאה, מצביעת מרץ, אכפת לי על הזכויות של כל החי והצומח בכל העולם, יש לי הרבה מה להגיד על כל דבר. ופתאום אני יושבת ורואה קלטת שאמרתי כבר קודם, בראייה הראשונה שלי נראתה לי מין פיברוק, מין איזה תעמולה כזאת של חרדים להפחיד אותנו מהציונות. אבל פתאום כשהסתכלתי בה ברצינות, לא תוך כדי שאני עוברת למטבח, מעיפה מבט, כשהסתכלתי בה ברצינות ראיתי שזה אמיתות שאני לא יכולה להתווכח איתם, עיתון הארץ משנת זה וזה, תאריך זה וזה, לכי תבדקי, עיתון הארץ. שאלי להאמין שהיו מבססים קסטה שלמה על הדפסים שקריים של עיתון הארץ פה, של עיתון השומר שם וכו' וכו' וכו'. ופתאום אני נוכחת לדעת לאט לאט שכל האנשים שכל כך הערכתי אותם, אתה צריך להבין, בשבילי בן גוריון, אני לא העליתי אותו לדרגת משיח, אבל בשבילי בן גוריון הוא היה אחד האנשים הגדולים ביותר שקמו לעם היהודי.
דוד בן גוריון, אם אדע שאפשר להציל את כל ילדי גרמניה על ידי העברתם לאנגליה, ורק מחציתם על ידי העברתם לארץ ישראל, אני אבחר בדבר השני. אני רואה את עצמי כיהודי מודרני ממוצע, ואין אני נרתע ממעבר פורמלי לנצרות. אני מברך על כל יהודי שיש לו ילדים המחליט להתנצר.
ישבתי וראיתי את הקסטה, והתחלתי לבכות, כי בגיל 33 פתאום גיליתי שאני, גילי דורפמן, המשכילה, שיודעת הכל, בעצם יודעת רק שקרים.
אני באותו רגע כאילו הייתי בשוק, עכשיו לי גילה הזדעזעה והתחילה לראות מזה. אני באתי בקטע של, ראיתי משהו ש... או, זה כאילו לא יכול להיות, זה לא נכנס ב... זה לא הצליח לעבור איזושהי רשת מסוימת, כאילו בתודעה, זה פשוט לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, אבל מצד שני זה עובדות.
עולם שלי הזדעזע מהקסטה, כי הבנתי למה אני חושב מה שאני חושב היום. הבנתי למה אני חושב מה שאני חושב היום. ומי רצה שאני אחשוב ככה, ולמה רצה שאני אחשוב ככה. וזה זעזע אותי, רציתי לרוץ ברחובות ולכל החיי החבר'ה, תראו, 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 ואמרו לי, מחזירים בתשובה, מחזירים בתשובה.
לקחתי את הקלטת הזאת, ושמענו אותה עם כמה חבר'ה, שהם, אתה יודע מה, לקחתי חבר'ה שהם ממש שמאלנים, שמאלנים. וזה זעזע אותם, זה פשוט, הם פשוט לא, קודם כל לא האמינו. דבר שני, הם חשבו שזה פה, עושים להם איזשהו קטע ולוקחים כל מיני קטעים. אבל אין פה, הם לא היה, זאת אומרת, לא היה כאן קטע שאפשר היה להכחיש אותו או משהו כזה. זה היה ממש, אם אתה רוצה תלך לארכיון ותבדוק. זאת אומרת, נתנו לך כאן את האפשרות לבדוק את כל הדברים האלה.
יש לי עכשיו תינוקת, לאיזה מורשת אני חנך אותה? אני חונכתי על המורשת הציונית. לאיזה מורשת אני חנך אותה? כל מה שידעתי עד היום הוא שקר. אז מה אני עושה מחר בבוקר? אני אגיד לך את האמת, ראיתי את הקסטה. שאלת חיימון, אמרתי, אני קמה בבוקר, מתחשק לי לפוצץ את המדינה, פיזית, מתחשק לי להבעיר את המדינה. איך יכול להיות שכל המידע שיש בקסטה הזאת מושתק? צריך כאילו להבעיר את המדינה, התחשק לי להתקשר בחמש בבוקר לחברים שלי, תשמעו, יש לי משהו, אתם חייבים לראות את זה, אתם לא מאמינים למה שאתם רואים. הייתה לי מין תחושה כזאת שהגעתי לנקודת אל חזור. אוקיי, אם הבנת את הדברים האלה, אז עכשיו באמת אין לך לאן לברוח. זאת אומרת, את יכולה להגיד הכל, אבל הכל יסתכם בסופו של דבר עצלות, לא בא לך לקיים אי אלו מצוות, כי זה לא נוח. אבל אין לך יותר לאן לברוח, פשוט אין לך יותר.
וזה הכניס גם אותי, גם את אשתי, למצב שאנחנו, ממצב שרואים טלוויזיה כל הזמן, רואים רק קלטות וידאו, לא... מה שנכנס זה קלטות וידאו של הרב.
עכשיו התחלתי להקשיב לקלטות. זה התחיל להיכנס לאוטו חופשי, כי זה בריצה נונסטופ. עכשיו איציק בקלות היה מביא כל פעם קלטות חדשות, כל פעם... מעדכן אותי, וזה התחיל להיות כל הזמן באוטו, זה כבר הפסקתי לשמוע, בדרך כלל הייתי מכור לאקטואליה, חדשות, כל הצרות וכל זה. ואתה יודע מה, התחלתי לשמוע קלטות מעבר לזה שזה מעניין והכל, התחלתי להיות יותר רגוע. כי זה נהיה... אתה שומע דברים אחרים, אתה כבר לא שומע את כל הצרות וכל הבלגן, וזה הכניס לזה ועשה לזה, וזה התפוצץ, וזה מת, וזה עצוב, וזה כך. אז דברים אחרים לגמרי, אז נורא נהניתי, למרות שיש דברים שאי אפשר ליהנות מהם, כל הנבואות שלא לא עלינו. עכשיו, אחרי ששמעת את הדברים האלו, קשה לך להגיד, אני אוהב את אלוהים, אני מאמין באלוהים, אבל לא, זהו, הרב אמנון פשוט לא נשאיר לי שום ברירה, כאילו, או שאני מאמין באלוהים ועושה גם את מה שאלוהים מבקש, בשביל שתתתתתה, או שכאילו אני כמו כל אחד מהליצנים האלו. עכשיו, להתכחש למה שאני שומע וזה, ולהגיד זה לא נכון או לא כלום, זה יהיה מה זה מגוחך.
היום אני מבינה שמדינת ישראל עשתה ליהדות מה שצוררים רבים לא הצליחו לעשות ליהדות, כי מדינת ישראל אפשרה לי להרגיש יהודיה. אני יהודיה. מדינת ישראל הפכה את היהדות ללאום. זה האסון המרכזי לדעתי של מדינת ישראל. כי ברגע שהיהדות היא לאום, אני את הלאום שלי יכולה להחליף. אני יכולה לרדת לארצות הברית. לקבל שם אזרחות, וניסיתי שלא תחשוב, רציתי לרדת מהארץ, כי מה יש לי לעשות פה? מלחמה יש פה, אנשים מאוד קשים יש פה, חוסר פרגון, המצב הכלכלי על הפנים, כל הזמן אתה הולך, אתה מפחד שתתפוצץ איפשהו, למה לי להיות פה? עכשיו, אם אני הולכת בדרך שחינכו אותי, שהיא הדרך הקפיטליסטית, החומרית, אפילו הציונית, אז למה לי להיות פה? כי חומר וקפיטליזם בארצות הברית עושים יותר טוב. ונוף יותר טוב יש בתאילנד. והציונות בעצם הכשילה את עצמה. כי מכיוון שהיא לא נתנה את השורש, למה אנחנו צריכים בעצם להיות פה ומה אמורים? מכיוון שהיא לא נתנה את השורש, אז היום, למרות שנתפלים לחרדים, בחברה שאני באה ממנה, זה לא בושה ללכת לקבן ולהגיד העיקר לא לעשות צבא. זה לא בושה. זה... אנשים לא מתביישים להגיד, אני לא אעשה צבא.
יש לי הרבה מהחברים שלי, ואני נוצל את הבמה הזאת, אנשים מאוד רוחניים. כולם מאמינים בבורא עולם, אבל לא מאמינים בתורה, לא מקשרים, לא עושים את החיבור הזה.
ברגע שהבנתי שאני באמת מאמינה, שהיה מעמד הר סיני, אז אוקיי, אז תשים מה שכתוב שם. אבל אף פעם לא הציגו לי את זה ככה. אתה מבין? את יכולה להיות יהודיה, הנה את יהודיה, במדינת היהודים. מי אמר שאת צריכה להיות, לשמור את המצוות?
אנחנו הרי לא פריירים. אנחנו לא כאלו שמחפשים תשובות כי אנחנו מסכנים, כי אין לנו כסף, או שאנחנו טובים בכסף, אבל תמיד הסתדרנו. ולא בגלל שאנחנו איזושהי צרה, מחלה, מתו לנו, לא, שום דבר. אנחנו אנשים רגילים לחלוטין, חילונים לחלוטין, אוהבים את החיים, מטיילים בשבת, עושים על האש, מה שאתם, הכל עושים. ופתאום לבוא, לגרום לנו לחשוב מה שאנחנו חושבים היום, זה היה כאילו...
אם נגיד שיש בן אדם חוזר בתשובה מאיזשהו מצב נתון, אז אני היום נקרא סופר חוזר בתשובה לעומת מה שאני הייתי. זאת אומרת, אם היית מכיר אותי לפני כן, היית מבין עד כמה אני חוזר היום בתשובה. היום אני נקרא צדיק. אז זה עשה המון. זאת אומרת, לראות את הצד השני, שאתה לא שומע, לא במדיה, לא בעיתונות, לא בכלום, לא בתי ספר.
קודם כל הוא מזרחי. אם הוא מזרחי והוא דתי, הוא שס. אין אפשרות אחרת. אז קודם כל הוא שסניק. שסניק אני שונאת, לא יכולה לסבול אותם, כי הם לוקחים לי את הכסף, הם אוכלים לי את הדם, הם שותים אותי, לא רוצה אותם במדינה שזרקו אותם לים, אתה מבין? אז הוא שסניק, הוא מסית. עכשיו, אני למשל, אני אגיד לך משהו, לא היה אכפת לי למשל שהוא ידבר בהבימה, כי לא פחדתי ממנו, הוא יחזיר אותם בתשובה. זה לא היה לי את הפחד הזה, אבל היה לי זלזול עמוק, ואני קולטת את השחצנות שלי, שזלזלתי בבן אדם שמעולם לא שמעתי אותו מדבר עד אז, מעולם, אפילו לא פעם אחת. לא ידעתי איך הוא נראה, לא ראיתי את הסמלות שלו, לא את האנטנה שלו, שום דבר. לא ידעתי מי הוא. כל מה שידעתי זה קראתי פה ושם בעיתונים, מהבית, מאימא שלי, ואמנון יצחק בשבילי היה איזה שסניק מטורף שסבבה, שיעשה מה שהוא רוצה, אני אין לי מה להקשיב לו, אני נאורה מדי בשביל להקשיב.
בזכות הרב אמנון יצחק התחלתי לשמור שבת, ואחרי ששמרתי שתי שבתות התחזקתי מאוד, התחלתי לשים כיפה שהיה לי מאוד קשה, מאוד קשה ללכת עם כיפה, היה לי מאוד קשה, ולא רק בגלל שזה מציק, הקטע החברתי.
וזה לא הולך להיות לי קל בכלל, כי אני טיפוס עצלן, תן לי לעשות כמה שפחות. אני טיפוס שמאוד אוהב את החיצוניות, אני מעצבת אופנה במקצוע שלי. רק תן לי לקרוא מגזינים כל היום, ולהתעסק בשטויות כל היום, ולרחל, ובלשון הרע, חבל לך על הזמן, אני אלופת העולם. יהיה לי נורא קשה, אבל אני יודעת שהשאיפה שלי היא להגיע לזה. זה מה שאני רוצה, ככה אני רוצה לחנך את הילדים שלי. יכול להיות שהדרך שלי של החזרה בתשובה שלי, תהיה אולי פחות יותר צבעונית, נקרא לזה ככה, ממה שמקובל אולי ברחוב החרדי, או לא יודעת מה, אבל אני לא מתכוונת לפרש בעצמי את התורה מחדש, אני לא מתכוונת, אני מתכוונת להקים בית יהודי כיחתו.
אורתודוקסי.
אורתודוקסי. בשאיפה שאני אגיע לשם, אני אגיע, אני, דברים שאני שואפת, אני בדרך כלל מגיעה.
הכיף שלי זה יהיה לראות את הילדים שלי הולכים איתי לבית כנסת, גדלים בתוך דת, ואני התעניינתי אפילו בבתי ספר תורניים. כי ראיתי מה זה ילדים של אנשים דתיים, כי ראיתי את ה... הם הרבה יותר נינוחים, הם הרבה יותר רגועים, הרבה יותר... עולם אחר לגמרי, מה אני אסביר לך? והילדים שלי עוד בגיל כזה שעוד ניתן להציל אותם. וזה מגוחך, כי פעם הם אמרו שאולי אפשר לתקן את הדתיים שבאו מחוץ לארץ, אז אני אומר אולי אני אתקן את הילדים האלו. ו... בעזרת השם, שיהיה בבית היהודי לקשר לחלוטין. ב-100%, כאילו.
זה לא תיאטרון, זה אמיתי. אני מתכבד להזמין לבמה את גילה דורפמן. אני מתכבד להזמין את אבי, בבקשה.
הדבר הראשון שעשיתי, וזה מה שאני מייעץ לכל פה, מי שהוא חילוני עדיין פה, לעשות את הצעד האמיץ האחד, להתחיל לשאול באמת. עכשיו, מדהים מה זה לשאול באמת? זה לשאול בשביל לקבל תשובה. לא לשאול בשביל להגיד מה דעתך. זה יש מספיק, רואים את זה מספיק בפוליטיקה, ערוץ 3, תראו כל הזמן, אנשים שואלים ולא מחכים לתשובה. אנחנו מדברים על לשאול בשביל לדעת באמת מה זה אומר. מה זה להיות יהודי? מה זה הקדוש ברוך הוא? מה זה שבת? מה זה אהבה למשפחה? מה זה אהבה לראיה? מה זה אהבת כיבוד הורים? אני רואה לדוד בנות 12 שאוי ואבוי על כל צעד שהן עושות במדרכה מה קורה לגברים שמסתכלים מסביב. הבת שלי תגדל להיות כזה דבר? הבת שלי תגדל להיות כזה דבר? אז הדרך היחידה להציל אותה, אני יודע היום, זה להכניס אותה לדרך תרבות יהודית אמיתית. היא לא תגיע לשם, חבר'ה, היא לא תגיע לשם. אבל אני לומד עכשיו מסכת בבא בתרא, וזה פשוט לא יאמן מה קורה עם כל דף שנפתח. זה פשוט לא יאמן מה קורה עם כל דף שנפתח.
אפשר כוח אבי, אם אפשר להעביר את המיקרופון לרשותך.
אני רוצה לדבר על משהו שלי מאוד מפריע ומאוד חשוב, ואני חושבת שהוא גם מאוד אקטואלי, וזה הנושא של אחדות ישראל. גם מפלגות חילוניות וגם אנשים חילוניים, כולם קוראים לאחדות ישראל, ושאנחנו עכשיו בתקופה קשה, וחייבים להתאחד סביב דגל כזה או אחר. ואני זכיתי להבין שללא תורת ישראל אין דבר כזה עם ישראל. העובדה שנולדנו לאמא יהודייה היא לא גורם מאחד מספיק, בדיוק כמו שבארצות הברית אין שום חשיבות למישהו שהסבתא של סבתא שלו הייתה אינדיאנית. הוא היום עוד אחד ממיליוני אמריקאים. הדבר היחידי שמאחד אותי עם תימנים, עם מרוקאים, עם בוכרים, עם יקים, עם גרוזינים, הדבר היחידי שמאחד אותי איתם, זה התורה שלנו. ואם ייקחו מעם ישראל לתורת ישראל, אז אחדות בטח שלא תהיה פה, ואנחנו נלך ונתפורר ונלך ונתמוגג, ואני כבר לא מדברת על מדינה שלא תהיה, אלא גם עם לא יהיה, ואני קוראת לכולם באמת לעשות מאמץ ולפעול למען אחדות ישראל, שבאמת בעיניי הדרך היחידה זה לחזור לשורשים שלנו ולהיות גאים בשורשים שלנו. אני חושבת שחבל לבזבז ערב בלהשמיץ את החילוניות כשאפשר לפאר את היהדות. אני אישית אומרת, זה לא משפט שלי, אני לא יודעת מאיפה למדתי אותו, שהיהדות זה לא דת, היהדות היא אורח חיים. ומי שניסה כל מיני תורות רוחניות כאלה או אחרות יודע שכולן בעצם עוסקות בעבודה על המידות. רק ששאר התורות אומרות לך, אתה צריך להיות צנוע, אתה צריך להיות ענב, כן, זה טוב שלא תדבר לשון הרע, אבל אני מצאתי ביהדות את הספר מתכון היחידי שבעצם מדריך אותך יום יום ושעה שעה איך להיות בן אדם יותר טוב ואיך להיות יותר צנוע, איך כל הזמן להרכין את הראש שלך שיש מישהו מלמעלה, וממליצה לכולם, ותודה רבה לכם על הפרגון. תודה רבה לרב
אנון יצחק. היום אני מבלה יותר ויותר בישיבה, כי זה היום באמת בילוי. פעם בשבילי זה היה נראה איזשהו, לא יודע מה, היום זה באמת בילוי. היום אני חי מפעם לפעם שאני עם הרב ולומד תורה, וזה כי זה כל כך מעניין, זה כל כך עמוק, זה כל כך ממצא. זה פשוט לא יאמן, אתה יושב ולומד תורה, אתה לא חושב על שום שטויות אחרות.
אני היום, העונג שלי מהחיים, הוא הרבה, הרבה יותר מה שהיה פעם.
אני מתכוונת להקים בית יהודי כהלכתו.
אורתודוקסי.
אורתודוקסי. בשאיפה שאני אגיע לשם. אני אגיע, אני, דברים שאני שואפת, אני בדרך כלל מגיעה.
התרבות החילונית היא תרבות של בריחה. תראה קולנוע, תקרא ספר, כל הזמן תשמע מוזיקה, כל הזמן תברח, תברח למקומות. רק אל תעצור לחשוב באמת מה התכלית של הקיום שלך. תבזבז כסף, תקנה בתשלומים, תראה עוד סרט, תקרא עוד פרסומת. רק אל תעצור רגע אחד לחשוב, רגע, מה, אני נולדתי פה בשביל לקנות בתשלומים ולמות? כשאתה חוזר בתשובה, או בכלל כאדם דתי, אתה לומד להשתלט על החיה שבעצמך, לומד להשתלט על היצרים שלך, לומד לסגל לעצמך משמעת עצמית. הכבוד העצמי שלך מגיע ממקומות אחרים, הרבה יותר אמיתיים. ואלה, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה, אלה הרגעי האושר שלי, אלה הרגעי החסד שלי. בשבילי שבת היום זה, אי אפשר להסביר את זה במילים. מה שהתחיל כסיוט היסטרי, שבת התחילה כסיוט, אוי, זה היה נורא בהתחלה, פשוט היום ונורא. רק חיכיתי לשלושה כוכבים, כבר הייתי עומדת, הנה שם המבריק איזה משהו, נראה לי זה כוכב. השבת בשבילי היום זה עונג גילאי, פשוט עונג גילאי.
מהלך הלחות בשיגעון לשפיות, מתעורר בבקרים ללמצוא משמעות, למה אני כאן, אולי זה הכל במקרה. באופן כללי לא חסר לי דבר, מה כבר צריך כדי להיות מאושר, עמוק בתוכי אני משתוקק לבורא. אז שיננתי את טבת תורות הגויים, המפץ הגדול לבולוציה קופים, אולי יצטרף לאיזה מנזר בהרים. עד שדוס חייכני בצומת גדולה, נתן לי קלטת של רב וסמלה, הכל מתמוטט, הרסת לי את החיים. הייתי רחוק, לעצמי עושה חוק, לא מוצא לנפשי מנוחה, כבר ניסיתי הכל, חטאי את החול, במדבר השעה. השם יתברך, פתאום להיפתח, הכל כבר נמצא בתורה. זה נס אמיתי, אני יהודי, אני חוזר בתשובה. הורדתי את הקוקו, שרתי פאות, יושב כל היום, גורס משניות, נוסע לרבי בראש השנה. התחלתי ללכת שחור ולבן, גם בהנץ מתפלל במניין, הנה שוב באה שבת המלכה. הייתי רחוק, לעצמי עושה חוק, לא מוצא לנפשי מנוחה, כבר ניסיתי הכל, חטאי את החול, במדבר השעה. השם יתברך, פתאום יפתח, הכל כבר נמצא בתורה. זה נס אמיתי, אני יהודי, אני חוזר בתשובה. הגיע זמן, זמן גאולה, כל עם ישראל חוזר בתשובה, נעלה להר את הבית לבנות, נדליק את המזבח שוב מחדש, השכינה פה תשרה בינינו ממש, וכל הימים יבואו לראות. הייתי רחוק, לעצמי עושה חוק, לא מוצא לנפשי מנוחה, כבר ניסיתי הכל, חטאיים כחול במדבר השעה, השם יתברך, פתאום יפתח, הכל כבר נמצא בתורה. זה נס אמיתי, אני יהודי, אני חוזר בתשובה. הייתי רחוק, לעצמי עושה חוק, לא מוצא לנפשי מנוחה, כבר ניסיתי הכל, חטאיים כחול במדבר השעה, השם יתברך, פתאום יפתח, הכל כבר כתוב בתורה. זה נס אמיתי, אני יהודי, אני חוזר בתשובה.
זאת אומרת, גם אנשים שרחוקים רחוקים לא יודעים כלום, שום רקע, עושים את השינוי וברוך השם מתאקלמים מהר, הכל תלוי ברצון. אני מאחל לכם בעזרת השם שתצליחו, ותביאו עוד יהודים טובים כמותכם, שיתקרבו לאבינו שבשמיים, ויהיה לכם שפע של ברכה והצלחה. כן, רק מאחורה, רק שנייה, רגע, רגע, כן, הנה הוא, 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 כן, הוא, הוא, כן.
אז אני רוצה לשמוע, מתביישת פשוט.
כן.
אמא שלה הובלה מבית חולים אפולה, בית חולים העמק, אתמול, לנערי הביתה, כדי להיות בסביבה הטבעית שלה. אמא שלה חולה במחלת סרטן, הרופאים התייאשו, ונותנים לה להיות בסביבה הטבעית שלה. אולי כבוד הרב, ביחד עם כל הקהל הקדוש הזה, ינסה לתת איזושהי ברכה, שתעזור לאמא שלה, שתברי. אמא שלה חולה במחלת הסרטן, יש לה גידול של 15 סנטימטר, כמו שניסים סיפר, עם אפס סיכויי החלמה.
את הבת?
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, אני מבין שהתחזקתם במשפחה.
נכון, כולנו חוזרים בתשובה.
ברוך השם, בעקבות זה?
כן.
תגידי לי משהו, את נשואה, רווקה?
רווקה.
והאחים שלך?
רווקים. אני הבכורה, שני אחים קטנים.
מה קיבלת על עצמך?
שבת, תפילה אחת ביום, תהילים שאני קוראת כל הזמן. זהו.
מה סוג המחלה?
וצניעות, כמובן.
מה סוג המחלה?
סרטן. עקרונית אמא שלי חולה כבר 7 שנים, היא עברה 2 ניתוחים.
איפה?
באזור הבטן התחתונה, הגידול הוא נמצא באזור הרקטום, עם גרורות לכבד, למעיים, למפסעה, לאגן.
אותו סיפור בדיוק.
בדיוק.
והאחים שלכם קטנים ממך.
נכון.
ואבא?
הוא משתדל לחזור בתשובה. כאילו, הוא שומר שבת, הוא מניח תפילין כל יום.
הוא יהיה מוכן ללמוד, את חושבת, שעה תורה ביום?
הייתי מעדיפה שאנחנו נקבל על עצמנו הילדים ולא עליו, כי לא קצת יותר קשה, הוא צמוד לאמא שלי הרבה יותר.
בסדר, צמוד אליה יכול לקרוא ספר.
ברור, אבל הייתי מעדיפה שאנחנו הילדים, כי אנחנו יותר מבינים את המשמעות.
בני כמה האחים שלך?
אחד בן 21 והשני בן 16.
והם פה?
לא.
הם יהיו מוכנים ללמוד שעה לרפואתה?
הם לומדים, הם לומדים כל ערב.
שיעורים?
כן.
טוב, מה השם שלה?
רות בת סוליקה.
רות בצוליקה, השם ישלח לה רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, מהרה.
אמן.
יהיה רצון של בשורות טובות.
אמן.
תראו, יהודים יקרים, בעולם הזה צריך להשתדל כמה שיותר לזכות, וכמה שאפשר יותר להתחבר לזכויות, זה חשוב מאוד. ויש זכות אחת גדולה מאוד מאוד, שאין לה שיעור ואין דומה לה, זו הזכות שיהודי חוזר בתשובה. הזכות הזאת זה פשוט להביא בן לאביו שבשמיים. זה כמו להציל ילד משבי, לשחרר אותו מהשבי של היצר הרע. ודבר זה חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, פרשה הבאה זה פרשת ויקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אדם כי יקריב מכם, אומר אור החיים הקדוש, שאין קורבן נבחר ונרצה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מאשר אנחנו מקרבים יהודי לאבינו שבשמיים. זה הקורבן האמיתי. זאת אומרת, לקרב מכם, מתוככם, מישהו שהוא רחוק, זה הקורבן הנרצה לפני הקדוש ברוך הוא. וכיוון שאנחנו מתעסקים בזה הרבה זמן ועושים ברוך השם גדולות ונצורות, אנחנו רוצים לשתף אתכם גם כן להיות שותפים וחלק בתוך המצווה הגדולה הזאת של זיכוי הרבים וקירוב רחוקים. לכן יש תוכנית חדשה שנקראת כוח כפליים. כוח כפליים זה תוכנית שמי שתורם מכספי המעשר שלו $28 בחודש, הוא זוכה להיות שותף בכל החזרה בתשובה שאנחנו זוכים לעשות בארץ ובעולם. הוא גם מקבל בתמורה ובזכות סוף שבוע בבית מלון חינם איתנו ביחד פעם בשנה, טיול בקברות צדיקים פעם בשנה חינם, כל חודשיים מקבל הביתה קלטות, וידאו, סידי, ספרים חינם, מקבל אחד מן העיתונים לפי בחירה כל שבוע חינם הביתה, ומקבל גינזה המלך כל שבוע הביתה. כל זה בתוכנית כוח כפליים, $28 מתוך כספי המעשר שלו שהוא בלאו הכי נותן, אבל הוא גם שותף בעיקר בזיכוי רבים גדול מאוד להחזיר את עם ישראל לאביהם שבשמיים. זכות הזאת היא זכות גדולה, ובעזרת השם מי שירצה להשתתף איתנו ימלא הוראת קבע שתחולה כאן ויכתוב שהוא נותן את זה או לעילוי נשמת או לרפואה או להצלחה. אם ירצה ברכה יכתוב שם ושם האמא וניתן לו ברכה כאן ברבים. אז מי שרוצה בזריזות שירים את היד, בעזרת השם נעביר לו ויהיה שותף איתנו בעזרת השם יתברך בזיכוי הרבים. נא להרים את הידיים גבוה. כן, דברי.
כבוד הרב, אמא שלי לפני כשנה ושלושה חודשים עברה ניתוח של כריתת הרחם בגלל גידול סרטני. והיא עברה כל חצי שנה בדיקה ואמרו לה שהכל נקי. לפני כארבעה חודשים התחילו לה כאבים באזור הבטן ובמפסעה, וכרגע היא הלכה לרופא לפני כשבוע וגילו לה גידול בגודל 9 סנטימטר שיושב לה על האגן, שסותם לה את הכליה הימנית. לפני כשבוע היא עשתה גם צינור, הכניסו לה צינור דרך מבחוץ לתוך הכליה כדי שישאב לה את כל הנוזלים, ויש לה סתימה בכליה הימנית בגלל הגידול הסרטני. וגם בנוסף לכך, אבא שלי עובר כימותרפיה, גילו לו גידול קטן בגודל 3 סנטימטר בשקד הימני. אני מבקש ממך, כבוד הרב, המשפחה שלי יושבת פה, כל האחים שלי נמצאים פה, כל מה שתבקש מאיתנו לקחת, שניקח עלינו לרפואתם, עכשיו אנחנו לוקחים, רק שתבטיח לי שההורים שלי יהיו בריאים וייצאו מזה, כל מה שתגיד לנו אנחנו נעשה.
טוב, רק רגע.
כבוד הרב, מכילה, היא מתחתנת ביום שלישי, אז חתונה עם הפרודה גם יכולה לבוא בחשבון.
כמה אתם פה?
4 אחים בערך.
איפה הם?
אלי ומשה, בואו.
שלושת האחים, הגברים, שומרים תורה ומצוות? שומרים מצוות?
שומרים שבת, אחד מהם לא שומר, כאילו פעם כן, פעם לא.
מחפף.
כן.
טוב, מה שצריך זה מה שברור, שאם רוצים באמת לעזור להם בצורה הכי מוחלטת ואבסולוטית, זה שאתם תשובו בתשובה אמיתית. אמיתית פירושו של דבר שומרים תורה ומצוות כמו שצריך. אז זה לשמור שבת ולשמור טהרה וכשרות ומצוות, תפילין, הכל וכל הדברים האלה. עכשיו הבנות צריכות ללכת בצניעות גמורה, לשמור טהרת המשפחה כראוי, כשרות המטבח, כל מה שצריך. את עומדת להתחתן, בעזרת השם צריך כיסוי ראש אחרי כן, את יודעת.
כבוד הרב, אם אתה מבטיח לי
שאימא שלי... מה זה מבטיח? אני צועק ברכה, תקשיבי טוב, כולם עונים אמן, יש לך חותמת של מאות אנשים, מה עוד אפשר? אבל זה תלוי בכם, כי הגזרה היא לא רק כלפי ההורים, גם כלפי המשפחה. הרי אתם במצוקה בדיוק כמו אותם, נכון? אז זה מופנה אליכם גם. אם אתם תסירו מעליכם את הקטרוג על ידי זה שאתם תשובו בתשובה, אז לא יהיה כוח למקטרג לתקוף את ההורים. זה לא רק כלפי בן אדם אחד, כל הסביבה שלו גם סובלת. אז זה מכוון לעוד כמה אנשים. לכן אם אתם מסירים מעליכם את זה, אז ממילא לא יהיה פתחון פה למקטרג. ראית את הסרט הזה, בן אדם שבוע ימים לפני שהוא צריך להיפטר, אבל הוא קיבל על עצמו ושינה את דרכיו לחלוטין, וברוך השם הוא ניצל. כשיש פה חמישה יהודים שיקבלו עליהם, זה עושה רעש גדול בשמיים. אבל צריך שיהיה אמיתי. אם זה יהיה אמיתי, אז זה יועיל. אבל אם זה לא יהיה אמיתי, זה רק לאותו רגע ואחרי זה מזייפים, אז המקטרג יש לו פתחון פה להגיד. אתה רואה, הם לא משתנים, אפילו שהם רואים שיש גזרה. זה לא עוזר. אז לכן צריכים לדעת שההחלטה צריכה להיות החלטה אמיצה, אבל בעזרת השם היא גם תועיל. אתם מוכנים?
כן.
את כן, אבל הם?
כולם מוכנים. אני מדברת בשם כולם.
מוכנים? עכשיו תשמעי, הקורבן הכי גדול שלך אני שומע, זה אם אתה הפכית את החתונה שלך למופרדת. תוכלי לעמוד בזה?
הרב, אני אח של החתן, אני אשמח גם להיות בחתונה הזאת. אז זה יהיה זכות בשבילי גם.
ליל הקידושין זה ערב קדוש ביותר, את יודעת מה זה? ביום זה כתוב שחתן וכלה נמחלים להם כל העוונות בתנאי שהם עושים תשובה, בלי קשר למקרה הזה, סתם חתן וכלה שמתחתנים, הקדוש ברוך הוא פוקק את העוונות שלהם אם הם שווים בתשובה. זה כמו יש בקבוק, שמים על הפקק. אין יותר עוונות. אבל אם חלילה הם חוזרים לדרך לא טובה, נפתח הפקק וכל העוונות יוצאים. אבל זה ערב גדול שנמחלים כל העוונות. עכשיו בערב כזה, אם הוא בתערובת, יש ספק אם אומרים שבע ברכות בכלל. למה? כי במקום שיש תערובת אנשים ונשים בצורה שהיא לא על פי דרך התורה, זה עצמו הדבינה גורם לצער בשמיים. זאת אומרת, ליל הקדוש ביותר, הופכים אותו למעשה חולין, ולא חולין סתם, אלא ערב שיש בו עבירות. וזה ערב קדוש. אני מבין שזה התלבטות בגלל כל המשפחה וכל הסובבים, אבל זה הגבורה שלך, כי את הקלה והוא החתן, ואתם צריכים להחליט. אבל זה סוג דבר שוודאי יעשה רעש גדול. קחי אוויר ותחליטי.
אין על מה לחשוב.
כבוד הרב, אני מוכנה לשים צניעות עליי ולקחת כיסוי ראש בעזרת השם לכל שבת, לשים עליי כיסוי ראש. להתחלה, כי אני כן שומרת שבת וכן קוראים תהילים אצלנו וכן יש ישיבות, מביאים תלמידים וילדים, אמא שלי מביאה אותם כל שבת לקרוא תהילים ונותנים להם ממתקים.
שמעת, יש לך בעיה שהחתונה תהיה לא מעורבת? לא הבנתי, מישהו מחייב אותך דווקא לעשות מעורב?
כבוד הרב, זה הכל בהחלטה בידיים של האיזותי שמחליטה הכל.
אני רואה שהיא מחליטה.
וגם לגבי החתונה עצמה, לגבי הפרידה, זה החלטה בידיים שלה.
גם החתן ביד שלה?
החתן זה אח שלי, הוא בידיים שלה, כן. כבוד הרב, אם הרב יסביר לה שעכשיו יש עת רצון גדול, זה שעה...
מה זה עת רצון? תראה, אם עקבת אנשים לא הולכים הביתה.
בואי אני אעזור לך, תקשיבי. לפני שנתיים הבן שלי התחתן, תקשיבי טוב. בזכות הרב הגדול הזה, אני אמא לארבע ילדים, שני דורות, אני סבתא. קלתי היום עם כיסוי ראש. את יודעת מה היא עשתה עם התמונות היפות, שהיה חתונה הכי מפוארת, עם שרית חדת, סמלה שעלתה הון תועפות, חשופה, כל התמונות בפח, לא בפח, מוסתר. היא מצטערת, חלילה לא בצער, אבל זה לא שווה. אני מתרגשת. את בדרך הנכונה, ובזמן הקצר ביותר, את תצטערי שלא שמעת בקול הזה. נהפוך הוא, את מתחילה דרך אושר, וזה הזמן. לא בכפייה, ברצון. את תיכנסי לבית של קלתי היום, בית כשר לכל דבר. והחתונה המפוארת הזו שאתה ארון תועפות, הכל בארון. אם את תסתירי את כל הבגדים האלה, את כל התכליתי,
עוד דבר,
זה בלב שלך.
החתונה שעתיים שלוש. שעתיים שלוש של זכויות לאין שיעור, או חלילה עבירות. חתונה, זה לא יום רגיל.
ואין אחד שלא יבין למה את עושה את זה חוץ ממך, ומכל הקהל הזה שידע למה את עושה את זה. את עושה את ההפרדה הזאת רק בשביל לקבל את אימא בחזרה.
מחילה מכבודו. אני רוצה להגיד רק עוד דבר, בשעה כזאת של עת רצון, כבוד הרב, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מבטל. צדיק משה ליראת השם, הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, הצדיק מבטל אותה. זה הזמן, אחרת לא יהיה לך עוד זמן.
לא יודעת מה לעשות.
נבוא, נעשה שמח, כל הדתיים, כל החבר'ה החרדים, גם מהכולל בעזרת השם, נבוא ונעשה להם שמח. אם זה הבעיה.
תראה, חתונה התחילה.
איפה יניב פרק? יניב, תרים את היד. איפה אחי יניב? איפה הוא? הוא ברח. כנראה הוא מתברר.
את אמרת, אם אני זוכר טוב, מה שאתה תגיד לנו, אנחנו נעשה. אני לא אמרתי אפילו מה לעשות, אני שאלתי. אם שעתיים קשה לך לשנות ההחלטה, מה יהיה במשך כל החיים?
מי יטפל בילדים? צריכה את האימא.
כבוד הרב, היא אומרת שהיא רוצה פה את החתן. החתן לא יודע איפה הוא, נראה לי הוא יצא בחוץ.
יש לך פלאפון?
תקרא לו לפה, תקרא לו. חכם יניב. חכם יניב. הנה הוא מגיע, כבוד הרב, החתן לעתיד בעזרת השם פה.
נו, מי יודע לעשות? לא, 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 לא. איפה החתן?
כבוד הרב.
כבוד החתן, אתה יודע, בעוד שבוע ימים אתה הופך להיות מלך.
מחרתיים.
נו, יותר מוקדם. אתה הופך להיות מלך, ואשתך תהיה מלכה. בשבעה ימים רק יברכו אתכם בשבע ברכות. חיים חדשים מתחילים. צריך להתחיל אותם נכון, בלי טעויות. ואם מכניסים את השכינה בתוך החופה ולא מסלקים אותה, זה ערובה להצלחה במשך כל החיים. מה עוד? שזה כוח גדול וזכויות גדולות בשביל האמא החולה והאבא. אז אם אתה מסכים, בהקלה תסכים, הברכה של כולם פה אני חושב תעזור לכם גם בהמשך החיים וגם לשני החולים. מה כבודו אומר?
כבוד הרב, מה שאתה אומר עכשיו זה החלטה מאוד קשה. זה אי אפשר להחליט את זה בין רגע לרגע, כי אחרי שאתה סוגר דברים ועושה את כל ההכנות, אבל כמו כן יש עוד הרבה מעבר לזה, זה לא רק החתונה. זה מה הלאה, הבית, התארה, המשפחה, השבת, כל הדברים מסביב.
דברים פשוטים, לא?
נכון, דברים פשוטים שהם, זה גם קשים.
מה קשה? להיות
יהודי? זה קשה, קודם כל להיות יהודי זה... שום דבר בכלל לא קשה.
להיות יהודי? אומר, מה מבקשים? להיות יהודי.
נכון, זה לשמור שבת, להניח תפילין.
להיות יהודי?
נכון, להיות יהודי.
זהו, בלי זה מה?
אבל אי אפשר לעשות הכל במכה אחת, כאילו להתחיל
נשמה.
מחתונה.
מוסלמי לא שומר שבת, מוסלמי לא מניח תפילין, מוסלמי לא שומר כשרות, מוסלמי עושה את הכל מה שהוא רוצה, אבל הוא מוסלמי, אתה יהודי. מה קשה? לנוח בשבת קשה?
לא.
200 גרם על היד לשים פעם ביום?
אני מוכן לקחת עליי שבת, אני עד עכשיו לא הייתי שומר שבת כמו שצריך. אני מוכן לקחת עליי שבת כמו
ברוך
שצריך.
ברוך השם.
להניח תפילין כמו שצריך.
ברוך השם.
אני בעזרת השם מתחתן עוד יומיים, לקחת את המדבש, את טהרת הבית.
ברוך השם.
להשתדל
לעשות.
במשהו
קטן להתחלה, חתונה של יהודים כשרים לחלוטין.
כבוד הרב. עכשיו הוא קצת התעצבן, עכשיו הוא חושב שאני אשם בזה.
אתה אשם כי יש לך זכויות. אתה רוצה את טובתו, אז מה הבעיה?
כבוד הרב, חוץ מהחתונה יש עוד הרבה דברים מעבר לזה, ואני מקווה שבעזרת השם הלוואי ואני אוכל לקיים 10% ממה שצריך.
נשמה, בוא תקשיב. אני עכשיו, בעקבות הבקשה שלה, הרימה את היד שעה. ניגשה לפה, ביקשה לדבר. הבטחתי לה שידבר, נתתי לה לדבר, אמרה אני אעשה כל מה שתגיד לרפואת אמי ואבי. לא אמרתי לה מה לעשות, שאלתי מה מוכנים, אמרה הכל. שאלתי על השאלה הזאת, האם היא מוכנה, כי אני מבין מה הכוח של הדבר הזה שיעשה. זה תלוי בכם, לא בי. אם תחליטו, תועילו לכם ולחולים. תחליטו לא, אני נוסע לביתי לחיים טובים ולשלום, ואתם לחיים.
אתה רוצה להגיד לי שמעבר לזה, חוץ מההפרדה, שאתה רוצה שבחתונה, כל מה שאנחנו לוקחים עלינו, כל האחים וכל המשפחה, זה לא נותן כלום?
נשמה, אני רוצה שתבין דבר אחד. ביום השמחה הגדולה של הבן אדם, ביום החתונה שלו, ביום שמחת ליבו, אם הוא מצער את השכינה, זה צער גדול ביותר. הקדוש ברוך הוא מכניס אתכם בברית נישואין, ורוצה לבנות בית נאמן בישראל. אם מתחילים אותו ברגל שמאל ועקום, לא טוב לך ולא טוב למשפחה. ואם עושים כזה דבר, ובפרט בגלל הדבר הזה שהיא חולה, אתה מבין? זה יכול להועיל מאוד מאוד. עכשיו, מה הבעיה? שהאורחים ישבו בנפרד, מה הבעיה?
כבוד הרב, זו החלקה מאוד מאוד קשה.
נכון.
יש פה איזה אחד צדיק שאמר לי שאפשר להכניס שם את הריקודים.
שמה?
להכניס את הריקודים בשירים של דת והפרדה באותו רגע, אני מוכן לקחת את זה עלינו שם.
זאת אומרת מה? מה אתה אומר? שלא יהיה ריקודים מעורבים.
אני לא בטוח שזה, אני לא רוצה להתחייב בדבר כזה, אבל אני מוכן ברגע שאחרי החופה, שאחרי הצדיק הזה יבוא אליי ועוד כמה דתיים שאני מכיר, אני אעשה להם את הקטע הזה כמה זמן שהם ירצו.
לא, הם דתיים, זה לא בעיה.
וכמובן, גם לזכות את כל הערבים ששם, את כל החילונים, ש-98% משם הם חילונים, גם שם אני אעשה להם הפרדה באותו רגע בריקודים.
אני חושב שתיתן לאחיך לארגן את הריקודים, וזה יהיה בסדר.
אמת.
את אתה מוכן שהוא יארגן את הריקודים?
כן.
הוא אחראי על הריקודים?
כן.
אוקיי.
כבוד הרב, אני גם ככה לא התכוונתי להיות בחתונה הזאת, באמת, רק לבוא לחופה וללכת, אז השתבח שמו לעד, שהקדוש ברוך הוא באמת זיכה אותי, כל כך רציתי להיות בחתונה ש...
טוב, מה השם של האמא ושל האבא?
השם של האבא זה של האמא, רינה בת עזיזה.
רינה בת,
בת עזיזה רחמה.
רינה בת עזיזה רחמה.
שם האב זה... אברהם בן פרחה.
אברהם בן פרחה. השם ישלח להם רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה.
אמן.
ויקרא מעליהם את הגזרה הרעה.
אמן.
בזכות החמישה אחים שמקבלים עליהם תורה ומצוות. אמן.
אמן.
אני באתי על עניין כזה של בקשר לאימא, ברוך השם שיש גם מעט שבאמת עם הרבה תפילות, שזכינו ברוך השם להביא את כל המשפחה לפה, גם אימא שהיא נמצאת עכשיו במצב לא כל כך טוב.
מי זה המשפחה שאתה אומר?
ושני החיות שם יושבות.
הבנתי.
ברוך השם ידוע כמה באמת, ברוך השם ראינו הרבה ניסים ונפלאות, ואני יודע מה זה זכות אבות, זכות הרבים, ברוך השם. שבעזרת השם שהיום נראה ניסים נפלאות בזכות הקבלות שנקבל בעזרת השם ויעלה סנגוריה בשמיים בעזרת השם שאם אמא שלי בעזרת השם תזכה לישועה גדולה מן השמיים אמן כי נרצה
אמן כולם פה שומרים שבת ומצוות? שומרים? ככה אתם נשואות? אתם תהיו מוכנים ללמוד כל יום שעתיים תורה בתענית דיבור?
כן, כבוד הרב.
הגברים? כולם?
כן.
שעתיים זה שעתיים רצוף ללמוד בתענית דיבור. אתם מוכנות ללכת עם כיסוי ראש? מוכנות.
כבוד הרב. אנחנו נעשה את הכל.
אשריכם, אני לא ראיתי הרבה. לא ראיתי הרבה שמוכנים ככה.
מן השמיים, כבוד הרב.
בעזר השם, כך תביא להם.
הפרדה בחתונה. אני הייתי אמורה להתחתן יומיים אחרי. וכמו שעם כל הלחץ והכל, זה היה יום וחצי לפני החתונה, והיה לי קשה לשנות את, גם את, את כל הצלם, עם התלבושת והכל.
האמת היא שהיא לא... היה כל מיני... מצד היצר שהיא לא יכלה, כי פשוט זה היה כבר עוד יומיים, היא הייתה צריכה להתחתן, ולא קיבלו את זה מהרב. אז ניסינו עוד אפשרות, הרב היה בדימונה ונסענו לשם.
זה היה שבוע לפני החתונה של אח שלי שהתחתן בשביעי לשישי, 2005. אמרנו שכל מה שהרב ייתן לנו, אנחנו מקבלים על עצמנו, רק שאמא תוכל לחיות, תוכל לחיות עד לחתונה שלו. לקחנו על עצמנו, הוא אמר כבוד הרב שאנחנו חייבים לקחת על עצמנו משהו, לקחנו גם כיסוי ראש ואימא נשארה עד לחתונה ולשבת חתן, יום אחרי שבת חתן אימא נפטרה
וגם ברוך השם אימא שלי זכתה גם להיות בשבת חתן, גם בחתונה וגם בשבת חתן וזה ממש הנס שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לראות שאיך אמא שלי שרדה והמשיכה עד לחתונה של אח שלי.
ויש לנו גם בשורה טובה גם, שאבא שלי ברוך השם יצא מהמחלה.
קיבלנו באהבה שאמא נפטרה ואין מה לעשות, נשארנו עם כיסוי ראש ועם חצאית.
ואנחנו מצדיקים את הדין לפני הקדוש ברוך הוא שזה מה שאמא נפטרה והכל, אבל ברוך השם זה כל הקבלות שקיבלנו, יאמר לזכותה ואילו נשמתה, ואנחנו מקבלים הקדוש ברוך הוא הכל באהבה.
וכרגע אנחנו חזרנו בתשובה שלמה, כל המשפחה עם כיסוי ראש והכל, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהתקרבנו אליו ברוך השם, והתחלנו לעשות גם אירועים עם מחיצות. ברוך השם אני ילדתי בן ולפני חודש, ועשיתי מחיצה באירוע, ואנחנו מתחזקים לעילוי גם לעילוי נשמתה גם.
מאלף. נהניתי, התחזקתי, אני מקווה לבוא לעוד הרבה הרצאות כאלה. בעזרת השם.
יהודי יקר, יהודיה יקרה, הוצגה בפניכם טעימה מתורתנו הקדושה. אם ברצונכם להמשיך לבדוק ולאמת את האמונה, אינכם מוזמנים להגיע למשרדי שופר, רחוב מתתיהו 10, בני ברק, או לטלפן ל-03-677-7779, וגם לפקסס ל-03-574-3073. כתובתנו באינטרנט www.shofar.net. ברשותנו מלאי קלטות, וידאו, אודיו ודיסקים למחשב בכל הנושאים. כל אדם המעיד על עצמו כאדם של אמת, מחובתו לבדוק כדי שבחירתו בחיים תהיה אובייקטיבית.